שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. היום אנחנו מערכים כאן באולפן את יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון. במכון דוידסון יש שם שווה, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואנחנו היום בספשייל אופסים במדע. נכון?
אופס. יש לנו... אופסים מעולים.
יש אופסים מעולים, שזה אומר בין היתר טעויות במדע, או המצאות שהגענו אליהם, או אנשים אלו או אחרים הגיעו אליהן בטעות. וגם נדבר בהמשך המשדר על טעויות בסרטי קולנוע, שכולנו מכירים, טעויות בשירים, או שירים שאנחנו לא יודעים לשיר. ומיד אנחנו נדבר על סקופ, יש לצד הכיף באולפן שיוליה, את ידועה.
חוץ מהכיף, יש עוד משהו?
חוץ מהכיף המדעי, אנחנו נדבר על וירוסים שנטפלים, הקשיבו, לחיידקים, שימו לב,
כן.
וירוסים שנטפלים לחיידקים ומנצלים את היכולת של החיידקים לערוך פוטוסינתזה. אז מסתבר שיש חיידקים שעורכים פוטוסינתזה ויש וירוסים, זאת אומרת, זה חיידק שבעצם
כן.
חולה.
נכון.
נכון? אוקיי. קודם כל בואו נתחיל מאופסים במדע, או הנה מושג חדש שאני למדתי ממש ברגעים אלה, סרנדיפיות.
כן, נכון.
מה סרנדיפ... זה אומר? סרנ... אנשים קמים בבוקר, רוצים לשמוע אקטואליה. מה את באה לבלבל להם את המוח, יוליה?
אם הם נראים בשעה הזאת מגיע להם.
אוקיי. מה את מתלונן? את קמת הרבה יותר מוקדם.
זה נכון.
חוץ מזה, אנחנו גם בשידור חוזר בערב, אז אין משמעות לשיחה הזו.
באמת?
כן.
ערב טוב.
אז ערב טוב.
אז בערב סרנדיפיות כנראה תיקלט יותר טוב.
אוקיי, אז בואי נדבר באמת על סרנדיפיות. מה זה אומר?
סרנדיפיות זה בעצם איזשהו מושג שהמשמעות שלו זה תגלית שבאה מתוך מזל.
תגלית, והיו תגליות כאלה
היו
במדע?
היו המון תגליות כאלה, אני אזרוק דברים שאנחנו נדבר עליהם אחר כך, המסטיק, המיקרוגל, הפניצילין, זה הדוגמה הקלאסית.
אנחנו מדברים
דברים.
על הדוגמה הזו מדי תוכנית, אבל כן, זה
כן,
הומצא או התגלה בטעות.
אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל יש הרבה דברים, ה-LSD שאנחנו, שאנחנו מכירים, מכ... לא מכירים או שמענו על זה.
אני מדברת על זה כאילו זה אבקת אפייה, ה-LSD, בבקשה. גם זה, אבל כן, יש
גם זה, יש המון תגליות שלא התכוונו, הלכנו לאנשהו, בטעות מצאנו. אז למושג הזה קוראים סרנדיפיות.
סרנדיפיות.
נכון, זה מתוך השם של בעצם סרילנקה, סרנדיפ, שיש איזו אגדה על שלושת הנסיכים של סרנדיפ, שהם הולכים ובטעות על הדרך מוצאים מגלים כל מיני דברים.
הנה אנחנו יכולים להתקן, גם קרני ה-X או הרנטגן התגלו בטעות כנראה, וכפי שאמרת גם LSD מופיע פה כדוגמה להשיגו.
כן, יש טעויות יותר טובות, יש טעויות פחות טובות, אבל... הסרנדיפיות זה מושג שהוא באמת באמת מאוד
זאת
נפוץ.
זאת אומרת, אפשר לצאת או ללכת לאחור ולהבין שצריך גם מזל בתחום המדע.
נכון, אבל צריך לא רק מזל, צריך גם שכל, תמיד. מה הכוונה? אנחנו מדברים, לואי פסטר, יש לו ציטוט יפה שאומר, במדעי התצפית, המזל מעדיף את האדם המוכן. זאת אומרת, אם המזל ייפול עליי, כנראה שזה כמו התפוח שאנחנו מספרים שנפל על ניוטון. כנראה שנפלו לא מעט תפוחים על לא מעט אנשים.
אז זו נקודה מעניינת. זאת אומרת, לא מספיק מזל, לא להתעכל בתופעה, צריך גם את השכל להבין שמדובר בתופעה שעשויה לשנות את האנושות.
שאלת שאלות, אנחנו יודעים שזה תחום מאוד חשוב במדע. מחקר בכלל מתנהל הרבה בניסוי ותהייה, או ניסוי ותהייה. אבל בכל מקרה, יש לנו הרבה הזדמנויות להסתכל על מה שיצא לנו ולהגיד, רגע, למה? והלמה הזה של בן אדם משכיל שיש לו רקע, או שיודע להסתכל על זה בעיניים אחרות.
זאת אומרת שהיו חוקרים שיכולים היו לראות את מה שקרה למי שגילה את הפניצילין, זה קרה להם, אבל הם לא הבינו מה המשמעות של הדבר.
נכון, והיו גם דוגמאות כאלה, או שהם הבינו מה המשמעות ולא ידעו איך למנף את זה. אז הדבר החכם הוא להיות הבן אדם הנכון במקום הנכון, כמו כריסטופר קולומבוס לצורך העניין. אנחנו מספרים הוא גילה את אמריקה, הוא לא באמת ידע שהוא הגיע לאמריקה, הוא חשב שהוא הגיע להודו. אמריקה זה על שם אמריקו, אז אנחנו...
אבל עדיין אנחנו זוכרים את שמו.
נכון, אנחנו זוכרים
לא
את שמו, כי הוא התיעוד הראשון שאמר, כן. אוקיי, הגעתי. אוקיי, אבל אז... הוא לא הסכיל להבין.
אז הנה למדנו מושג חדש, סרנדיפיות, שזה אומר המצאות שהתגלו כתוצאה ממזל או מטעות, נכון?
נכון.
אלו המצאות ששינו את חיינו. בואי נתחיל, תני לנו דוגמה אחת למשהו משמעותי.
אז בואי נדבר, דבר שם, בואי נבדיל רגע בין המצאה לבין גילוי, שזה גם
כן,
דיון
מעניינת,
כזה,
כן.
שיש אותו הרבה במדע, מה אני מגלה ומה אני ממציאה. אז אני מניחה שמיקרוגל אני ממציאה ואני לא מגלה, אז פה יש קצת חד משמעית, אבל נניח כוח הכבידה. כוח הכבידה, אם אני מגלה את כוח, אם אני מגלה, לא המצאתי אותו, ניוטון לא המציא
כן.
כוח הכבידה, הוא גילה, האגדה מספרת שהוא ישב מתחת לעץ ונפל עליו תפוח, ואז הוא אומר, רגע, למה התפוח נופל לי על הראש ולא עולה למעלה?
אגב, אנחנו ביררנו בתוכנית אחרת שאני מנחה לא חשוב שמות, וגילינו שניוטון בעצם חשב את כל המחשבות האלה כשהוא היה בחופשה מהמוסד האקדמי שבו הוא למד. זאת אומרת שגם יש משמעות לעובדה שהוא היה משועמם, וכשאנשים משועממים חושבים הרבה יותר יצירתי מאשר כשהם עסוקים וטרודים בחיים. סתם הערת אגב.
האמת שזה, כשמדברים בסרניפיות, מדברים הרבה על מוכנות הנפש ליצירתיות וגילוי. אז חושב שחופשה זה נפלא.
כן, חופשה זה ככל הנראה כלי עבודה. השיעמום הוא אבי אבות היצירתיות, ולכן עדיף
ועצלנות,
להיות גם...
ועצלנות, שימום ועצלנות.
אוקיי, יכול להיות שזה זה בסדר.
כל מי ששומע אותנו בדרך לעבודה, תיגשו לבוס שלכם.
יוטרן ולחזור הביתה. אבל רגע, אז מה קרה עם ניוטון באמת?
אז הסיפור באמת זה כמו שאמרנו, שנפל עליו תפוח, והוא אמר, רגע, למה נפל עליי? ואז הוא, אומר, ואז הוא פיתח, אומרים, זה תורת כוח התקרידה.
למה דווקא לי זה קרה?
למה דווקא לי זה קצת קשה? קשה לי להאמין שלמדע יש תשובה לזה, אבל למה הוא נפל למטה? אנחנו מדברים על כוח כבידה. זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס שנייה למה זה, זה אומר שבין גופים פועל איזשהו כוח, וכמה שהמסה שלהם יותר גדולה, הכוח יותר גדול, והכוונה פה לכוח שמפעיל כדור הארץ על העצמים שעליו.
וזו עוד נקודה ששווה אולי, את מדברת על זה בצורה, כאילו כולנו מבינים את זה. האמת שאינטואיטיבית, כן, אנחנו מבינים שגופים בעלי מסה יש להם כוח משיכה, אבל הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין המשיכה המגנטית של כדור הארץ לבין העובדה שכל מסה יש לה כוח משיכה. אז בואי נגלה למי שמאזין לנו, שימו לב, כל מסה, ככל הנראה, יש לה כוח משיכה מעצם היותה מסה. נכון?
נכון.
ואם... תיאורטית, אם היו פה שני כדורים עם מסה משמעותית, נכון. ולא היה פה חיכוך, אז הם היו מתקרבים זה לזה?
בעצם המסה, הכוח מוסליחה מושפע משני דברים. הוא מושפע מהמסה ומהמרחק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משהו שהוא... זה קצת דומה לאינטואיציה שלנו, כמו שאתה אומר, על, על מטענים חשמליים שנמשכים, למרות שזה סיפור אחר.
כן.
אבל אם אנחנו מדברים על, על, על כדורים או על כל דבר, הוא מפעיל אחד על השני כוח. עכשיו, הכוח הזה הוא צריך, בשביל שהם יתקרבו, הוא צריך להתגבר על חיכוך, והוא צריך להתגבר על הרבה דברים אחרים. המסה צריכה להיות מספיק גדולה, והמרחק צריך להיות מספיק
אתה. אבל לקרונית, כל מסה נכון. מחוללת סביבה נכון. שדה משיכה.
בדיוק, משהו כזה. עכשיו, כדור הארץ הוא מסה מאוד 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 גדולה.
ולכן גם העת הזה נמשך לכדור
נכון,
הארץ.
נכון, ולכן הוא נמשך בדיוק למרכז כדור הארץ, ולא
לא
אף לא למעלה.
לא שמעו את הנפילה בגלל החול הרך, ציטוט מהנסיך הקטן. לא, סתם כי יש פה שטיח. אוקיי.
כן, אז ניוטון זה דוגמה קלאסית. אם אנחנו נלך פחות או יותר גם רחוק בהיסטוריה, אז ארכימדס, אנחנו שמענו על סיפור האוריקה.
אז זה עוד סיפור אחד, אז ספרי לנו את סיפור ארכימדס, נדבר על זה, ואז נעבור לבאמת סקופ שהגיע אלינו בין היתר מהטכניון על פוטוסינתזה ויראלית. אל תיבעלו ואל תלכו לשום מקום, אבל בואי נשמע את סיפורו של ארכימדס, אותו טיפוס שנהג להתקלח, יוליה.
כן, נורא אבמבטיות. אז יש כל מיני סיפורים, הסיפור אומר שהוא היה צריך להוכיח שכתר המלך באמת עשוי מזהב.
זאת אומרת שמשהו או חפץ כלשהו עשוי ממתכת מסוימת.
נכון, זאת אומרת שלא זייפו לו אותו ושלא החליפו אותו במשהו אחר. בשביל לגלות שהוא עשוי מחומר מסוים, הוא צריך לדעת מה הצפיפות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לדעת מה הנפח שלו ומה המשקל שלו.
אוקיי.
אז משקל יוכל למדוד, ואז הוא חשב איך הוא יוכל למדוד נפח, זה פחות או יותר האגדה. ואז מספרים שהוא נכנס לאמבטיה בבית או בבית המרחץ, ונשפחו המים מהאמבטיה, ואז הוא קלט שכשהוא שקוע באמבטיה, הוא דוחף החוצה את אותו נפח של מים. עכשיו, לנו זה נראה די הגיוני.
זאת אומרת, כשאני נכנס לאמבט, המים שנדחקים החוצה הם בנפח הגוף שלי?
שנמצא בתוך האמבט, כן. ואז אומרים שהוא קלט שככה הוא יכול למדוד את נפח הכתר, שהוא כזה צורה נורא מוזרה, אנחנו לא באמת יכולים לחשב אותו כמו קוביה. ואז אומרים שהוא סיפרו שהוא רץ ערום ברחובות וצעק, אוריקה, מצאתי.
זאת אומרת, שוב הנודיזם כסכנה שמרחפת מעל הראש שלנו?
או סימן לגילויים והמצאות מדעיות.
אנשים עירומים ברחובות זה לא טוב לנו.
יכול להיות, צריך לבדוק קודם, אולי הם מצאו משהו.
כן?
לפני זה.
שווה לבדוק.
אולי הם ברחו מהאמבט.
בתחום העיסוק של בעלך, כמובן. אולי שווה לבדוק שזה פסיכיאטריה.
נכון.
נכון, אוקיי.
ובעצם, עכשיו הסיפור באמת ששמעתי עוד ורסיה אתמול שמספרת שזה לא באמת היה ככה, והוא היה צריך לעזור
אז זהו, שהרבה ספינה. מאוד סיפורים כאלה הם סוג של מיתוסים או סיפורים שאנחנו לא
אוהבים לספר. אין לנו באמת דרך לדעת, כל עוד זה לא
כן,
מתועד,
אבל
נכון.
אבל עדיין הסיפורים הם יפים ומלמדים אותנו.
אנחנו ניתן את הקרדיט לארכימדס שאם מישהו אחר נשכב במבט הזה הוא לא היה קולט את זה.
לא ידעתי, אבל התכוונת לומר שסרנדיפיות זה בעצם, זו מילה נרדפת לסרילנקה?
לא, סרנדיפ זה השם לסרילנקה.
אה, זה השם העתיק, נכון, כן. אוקיי, לסרילנקה.
ואז,
אוקיי.
כמו שאמרנו,
כי זה, נובע, זה מהגדה, קשור להגדה וכו'.
שלושה ניסיכים.
טוב, אז הנה, למדנו משהו. כיף גדול, ועכשיו אנחנו עוברים לכותרת, לכותרת ממשית. אנחנו כמובן נשתף אתכם כרגע במחקר חדש שנערך בין היתר על ידי חוקרים ישראלים. המחקר עוסק בווירוסים שמסוגלים להשתלט על חיידקים ולנצל את היכולת שלהם לערוך פוטוסינתזה. עכשיו בואו נדבר לרגע על פוטוסינתזה, כי זה משהו שהוא לא בהכרח טריוויאלי. מדובר בתהליך שהוא בעצם אחד מהדברים הבסיסיים או ההכרחיים לקיומם של
נכון,
חיים בכדור הארץ. נכון,
אין
בלי
חיים.
זה...
נכון.
אין. מדובר בתהליך שבסופו של דבר צמח, ולא רק צמחים, כי מיד נדבר על חיידקים שמבצעים פוטוסינתזה, קולט את אור השמש, מעביר תהליך שלל גזים ותרכובות וכו', בסופו של דבר מרוויח אנרגיה. הוא ממיר את אור השמש לאנרגיה. נכון? הפוטוסינתזה בעברית זה הטמעת אור, ואת יכולה לתקן...
אה, באמת? לא,
כן,
באמת שלא ידעתי, הטמעת אור.
כן, למדתי...
מעניין.
זה כבר אז. לימדו אותי על הטמעת אור. את הצמחים בדרך כלל מבצעים את הפוטוסינתזה, זאת אומרת, את קליטת השמש והאמרה של השמש בין היתר, תוך כדי שימוש במים וכולי, לסוכרים וכולי, מבצעים את זה באמצעות העברונים קטנים וירוקים, שנקראים כלורופלסטים, ואגב, זו הסיבה שצמחים נכון. הם ירוקים. אז ממש בימים אלה מפורסם מחקר חדש שנערך בין היתר על ידי חוקרים ישראלים מהטכניון שעוסק בפוטוסינתזה ויראלית. ולא מדובר בניסיון לוודא הריגה של הרייטינג של המשדר הזה, אלא שימו לב, וירוסים או נגיפים שמשתלטים על החיידקים ומנצלים את היכולת שלהם לעשות פוטוסינתזה, כן כן, וירוסים מרושעים שמנצלים קורבנות.
וירוסים בדרך כלל מנצלים קורבנות גם אצלנו, כשאנחנו מתפסים בווירוסים.
מה יהיה איתם?
הם לא יכולים לבד.
מדוע לא מחסלים אותם סוף
מנסים,
סוף?
מנסים, מנסים.
מנסים לחסל אותם. אז הם מנצלים חיידקים תמימים, וזה הזמן לשמוע על התהליך המרתק הזה מפי פרופסור עודד בז'ה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז קודם כל עבור המאזינים שלנו, אנחנו לא ממש יודעים מה אומר תהליך הפוטוסינתזה, מלבד מה שאני הסברתי כאן תוך כדי התפתלות, אבל אתם, מלבד התהליך עצמו, אתם אומרים או טוענים שיש וירוסים שבעצם רותמים את היכולת של חיידקים מסוימים או חיידקים ימיים לבצע פוטוסינתזה, ואז הווירוסים משתמשים בפוטוסינתזה לטובתם.
בגדול כן, הווירוסים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם בתוך החומר התורשתי שהם סוחבים עליהם, יש גם מה שנקרא גנים פוטוסינתטיים, זאת אומרת הם מביאים חלק מהיכולת בתוך הגנומים שלהם.
הווירוסים עצמם?
הווירוסים עצמם.
זאת אומרת שהם לא רק מנצלים את יכולת הפוטוסינתזה, אלא הם מכילים כבר איזשהו צופן גנטי שקשור לתהליך הפוטוסינתזה?
נכון.
אוקיי.
אז זה גילינו כבר ב-2009, זאת הייתה תגלית ב-2009, אבל התגלית שעשינו הייתה מה שנקרא גנומיקה. זאת אומרת, רק ידענו רצפים, ידענו על היכולת. והתגלית עכשיו זה שסוף סוף יש לנו את הווירוס הזה ביד. סטודנטית שלי הצליחה לבודד אותו, וזה לקח המון זמן, כי התגלית שלנו הייתה ב-2009 הראשונית. וברגע שאתה יש לך את הווירוס ביד, אתה יכול לחקור את זה במעבדה.
רגע, ספר לנו על הווירוס הזה, מי הוא, מה הוא רוצה מאיתנו ומהחיידקים התמימים.
מאיתנו כלום. מה שאנחנו רואים זה שהווירוס הזה הוא תוקף חיידקים שכבר עושים פוטוסינתזה, זה נקרא סיאנובקטריה, או בעברית חיידקים כחוליים.
אלה הכחוליות שבדרך כלל מדברים עליהם?
כן, זה מה שבטעות קוראים עצות כחוליות, אבל זה למעשה חיידקים, והם עושים פוטוסינתזה, הם למעשה המציאו בכדור הארץ את הפוטוסינתזה, זה האבות הקדומים של הכלורופלסטים. והווירוסים האלה תוקפים חיידקים שכבר עושים פוטוסינתזה, אז השאלה הגדולה הייתה למה הם מביאים איתם חומר גנטי שקשור לפוטוסינתזה, עם
כן.
מי שהם תוקפים כבר עושה. ומה שגילינו זה שכשהם תוקפים, הם דואגים א', שהפוטוסינתזה תמשיך בתאים המותקפים, כי בדרך כלל כשווירוס מגיע לתא ותוקף אותו, הוא משתלט על כל המערכות. וזה אומר שהפוטוסינתזה תיפסק. אז מה שהם גורמים זה קודם כל שהפוטוסינתזה תמשיך, וזה אומר הם באים לתקיפה של 5 שעות, זאת אומרת עוד 5 שעות התא המסכן המותקף ימשיך לקצור אנרגיית שמש. זאת אומרת הקצירה של האנרגיה לא תיפגע.
אוקיי, אני מוכרח לשאול שאלה כאן, הרי האינטרס של הווירוס בין היתר זה אמנם להשתלט על התא, אבל לא לחסל אותו לגמרי, אחרת הווירוס ימות יחד עם התא החי, לא?
לא, זה לא נכון. יש כל מיני וירוסים. הווירוסים שאנחנו מדברים עליהם, הם באים לתקופה מסוימת, 6-10 שעות. בזמן הזה נכנס הרי וירוס אחד, והוא משכפל את עצמו בפנים. תוך כדי שהוא, אפשר להגיד, כאילו אוכל את החיידק מבפנים. אז במקום וירוס אחד שנכנס, בסוף ההתקפה יהיו 30, 40, 50, תלוי באיזה וירוס, ואז הוא גורם לחיידק להתפוצץ, מה שנקרא ליזיס, ואז כל הווירוסים החדשים יוצאים חזרה למים ותוקפים חיידקים חדשים.
אז מה הוא השיג בכך, הווירוס? מה, השתכפלות?
הוא מתרבה?
הוא מתרבה, גם אם הוא לא היה מביא את הגן עם הפוטוסינתטים, הוא היה מתרבה, אבל הוא משיג שבזמן שהוא תוקף, עוד אנרגיית אור נכנסת למערכת, עוד אנרגיה זה אומר שיותר וירוסים השתכפלו. הרי הכל זה תלוי בכמות האנרגיה. אם הוא תוקף תא שאין לו מספיק אנרגיה, אז אולי יהיו עוד 10 וירוסים חדשים. אם התא שהוא תוקף במצב אנרגטי טוב, אפשר יהיה לייצר יותר וירוסים. כאילו המפעל של ייצור הווירוסים יהיה במצב יותר טוב. ואז יהיו 30, 40, 50 וירוסים חדשים, וזה יתרון אבולוציוני מאוד, מאוד, מאוד גדול.
שמה, זה נשמע מרתק, אבל רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו, ואולי אפילו הצופים והצופות שואלים את עצמם, אחת, קודם כל, תודה לאל שהווירוס הזה לא תוקף תאים אצלנו, אבל מה אכפת לנו? מה אכפת לנו מהווירוס הזה, הכחוליות האלה? בסדר, כבודן במקומה מונח, יצרו את החמצן באטמוספירה, אבל יש משמעות או השפעה על החיים שלנו לתהליך הזה?
במיידית לא. אבל בוא נגיד ככה, בגדול חצי בערך, שלא יתפסו אותי על המספרים, חצי בערך מהפוטוסינתזה בעולם נעשית בים.
על ידי אותן כחוליות?
לא רק, גם על ידי עצות, אבל אותן כחוליות יש להן תרומה מאוד מאוד גדולה, הם מאוד מאוד נפוצים החיידקים האלה.
אז אנחנו עדיין זקוקים לכחוליות.
אנחנו בהחלט זקוקים.
וואו.
עכשיו, אנחנו טוענים גם שהמנגנון הזה אומנם מכניס עוד אנרגיה לתאים, אבל זה לא בהכרח עוזר לפוטוסינתזה מבחינת ייצור חמצן, כי הם קצת משתלטים על המערכת וקצת משנים. זאת אומרת שהפוטוסינתזה בסופו של דבר שהווירוסים האלה גורמים לחיידקים המותקפים לעשות, היא לא בדיוק הפוטוסינתזה הרגילה שהחיידק...
מעניין, הם משנים את התהליך?
הם גם משנים, זה אחת התגליות החשובות.
אז מה ההבדל בין פוטוסינתזה בריאה במרכאות לכזו שהיא מהונדסת על ידי הווירוס?
טוב, בריאה ולא בריאה, אני לא נכנס לזה, אבל...
אנחנו מאוד שיפוטיים בתקשורת ורוצים כמובן להעלות את הרייטינג.
יש מה שנקרא, וזה גם יכול להיות בצמחים, פוטוסינתזה מעגלית, לא רגילה, והצמח עושה את זה בגלל צרכים מסוימים. כשיש פוטוסינתזה מעגלית, אז בסופו של דבר לא משתחרר חמצן. יש אך ורק קצירה של אנרגיית שמש, והפיכה אותה לאנרגיה כימית שאתה משתמש בו.
מה, ביטוי קצירת אנרגיה מלחיץ אותי מאוד. מילה קצירה היא אכזרית. בדרך כלל...
התמאה אתה רוצה? בסדר.
לא, זהו, התמאה יותר רכה, כי קצירה זה נשמע לי כמו קצירת איברים, זה מכניס לי לחרדות על כל מיני סיפורים.
זה מתרגום של light harvesting.
לא, אבל זה מאוד יפה, זה ביטוי מאוד יפה. אז שוב, אנחנו מבינים שיש לנו, בוא נסכם עבור המאזינים, מאזינות וצופים וצופות, יש לנו את הכחוליות, יש לנו חיידקים ימיים שהם אלה שאחראים או היו אחראים בעבר ועדיין אחראים לחמצן שלנו בכדור הארץ, לא רק היערות וכולי, ולא רק עצות, אלא כחוליות, ואנחנו צריכים להוקיר להם תודה, כי מדובר בחיידקים שהם אלה שיצרו את החמצן, או, את, או הם הגדילו מאוד את כמות החמצן באטמוספירה שלנו, ועדיין...
אפשר, אפשר להגיד שמ-0 כמעט,
כן?
הם העלו ל-20% שיש לנו עכשיו.
אוקיי, בכלל. אז...
זה הכחוליות.
אז אלה הכחוליות, אז מסתבר שיש וירוסים, שהנה אתם בטכניון בין היתר עסקתם באותם וירוסים שמשתלטים על הכחוליות, או וירוס שמשתלט על יצור חי, או במקרה הזה תא חי, וגורמים לו להמשיך לבצע פוטוסינתזה, או בעצם לא מחסלים את כל התהליכים בתא, אלא ממשיכים לגרום לו לבצע פוטוסינתזה כדי להנות מעוד אנרגיה, וכך להרוויח עוד זמן ואנרגיה כדי להמשיך ולהשתכפל.
נכון.
סוג של התנהגות טפילית בעצם.
בהחלט.
לא צריך לסכסך, יוליה. טוב, זה היה...
אתה בדרך הזה שמסכסך.
נכון, אני סתם...
היום אתה קצת נחמד כזה.
טפילית מתוחכמת.
כי זה היום האחרון שלי בשבוע, אני כזה באנרגיות של סוף שבוע. אני רוצה להודות מעומק הלב לפרופסור עודד בז'ה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
תודה ולהתראות. ממש עוד מעט נעסוק בעוד עניינים שקשורים באופסים במדע, בטעויות או בהמצאות שהתגלו במזל. אבל עכשיו, לא תאמיני, יוליה, מצאנו מפרסמים שרוצים לומר את דברה ממש כרגע, הנה. ועכשיו זה הזמן למי שמייצג את עולם הזוהר העולמי. ודרש בחוזה האישי שלו, אני מוכרח לומר
שהאנדר,
אבל האנדר חייב להיות יותר משמעותי בווליום. או, אל תתקמצן על הווליום, נעשה את זה עכשיו, יופי. וזה הזמן למי שמייצג את עולם הזוהר העולמי ודרש בחוזה האישי שלו להיכנס לאולפן. על רגע מנגינת האוסקר, שלום ליונתן ג'אט, לשעבר גאט, החמוש בזוהר, תהילה וטעויות בסרטים, כי אנחנו עוסקים בסרטים. אז שלום לאדוני, היית צריך להיכנס בסמלת נשף או משהו גדול מהחיים? אתה באת בטישרט, כאילו אתה אדם
יש
תנים.
יש לך צייטוטו פה למטה, אתם לא רואים.
אני רוצה להודות כל... לך, יוליה.
קודם כל, תדע לך שהמשפחה שלי כבר לא מזהה אותי, הם כולם קוראים לי יונתן ג'אט בגללך.
איש שעבר גאט.
למרות שזה יונתן גאט.
לא, בוא נאמר את האמת.
אני צריך להיכנס עם שלט.
שינית ולך עם זה עד הסוף, יונתן ג'אט. אתה מגיע אלינו מהליווד, במקום שבו יש זוהר, תהילה ואנשים בדיכאון.
והם מתאבדים מדי פעם.
יופי, הדלקת, העלית את הרייטינג. רגע, אנחנו עוסקים בטעויות בסרטים.
נכון.
עכשיו זה הקטעים שרואים סרטים ישנים, הנה.
זה יפה.
או, איזה שוטים יפים.
לי לא נתנו אוזניות, אז אני לא שומע.
אתה לא שומע. די, אין לו אוזניות.
לא, לא, בסדר.
רגע, הנה, יולי, את זה לך.
שמע, תיכנס לאווירה.
אני בעלם, אתה מפסיד את כל הכיף.
וואו, איזה הקרבה.
עד שהפסדנו אנדר, אתה שומע מה היה פה? אז נעשה את זה מההתחלה, אתה רואה? יש אנדר של אוסקר. די, אוקיי, זה בסדר, הנה, יש שם עוד אוזניות.
לא, לא, אני לא
באמת
צריכה לשמוע.
לא, היא גם לא רלוונטית. דיברנו על טעויות במדע שהובילו להמצאות, אבל יש גם טעויות בסרטים. למרות שסרט זה אחד מהדברים המוקפדים ביותר.
בדיוק.
כל פרט בסרט.
אני לא בטוחה כמה הם מוקפדים ביותר.
מאוד, בדרך כלל. תלוי כמה כסף יש.
זה עוד לקחת כיועץ.
אפשר לפייד מעט את האנדר. בסדר גם.
הוליווד, מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים. יושבים לפעמים, הפקה של סרט יכולה לקחת שנים.
כן.
ויושבים ומכינים, ויש סטורי בורד, ולפעמים מציירים ממש כמו קומיקס, כל הסצנה.
זהו, למי שלא יודע, הרבה פעמים במאים מגיעים לשטח כשיש להם ממש ציורים ריבועים כאלה עם השוטים, ציורים של השוטים. זה מאוד מדויק.
ויש את הקונטיניויטי, הבחור או הבחורה שאחראים לזה שיהיה רצף. הגיוני מסצנה לסצנה,
כן,
זאת
אנשים,
אומרת ש...
אז בואו נלמד, כן. מי שלא ממש יודע, בדרך כלל הדברים הם לא מצטלמים בבת אחת או
בדיוק.
במקחת,
והרבה לפעמים פעמים... לפעמים מצלמים את סוף הסרט דווקא ביום הראשון,
כן,
למשל.
נכון, בדרך כלל, או את האמצע, כדי ש... כי בסוף צריך שהשחקנים יהיו חמים ויבינו נכון. את הדמויות, אבל זה נכון שהרבה פעמים אנחנו רואים בסרט שיחה בין שתי דמויות, וקוס שמלאה עד כמעט לסופה, ושוט אינטרקאט של יונתן ג'אט לשער הרגת, ואז חוזרים אליי, וכמעט ואין משקה וכו'. יש טעויות רבות בסרט.
בדיוק, בדיוק. כן. אם היה קורה את הטעות הקטנטנה הזאת שאתה אמרת, אז כנראה שלא היינו עושים פינה. הטעויות הן הרבה יותר גדולות.
כן.
למשל,
ואנחנו לא שמים לב.
אנחנו לא שמים לב אליהם.
יש אתרים לי עלי שממש מושקעים לזה, לא?
נכון.
הם מתארים את הסרט ואיפה טעו שם.
אז בוא נשלח
את... יוליה, אל תגלי שזה לא המצאה שלנו, כל העיסוק בטעות.
כל האתרים שייכים ליונתן.
ג'אט, לשעבר גאט, כן.
אז אני מפנה את תשומת לב לצופנו לסרט המפורסם. ספרות זולה.
ספרות זולה.
אין בן אדם כמעט על הפלנטה שלא ראה את הסרט הזה.
נכון.
ויש שם סצנה מאוד מפורסמת, ברגע שהם באים לקחת את מזוודת הזהב המפורסמת, שאף אחד לא יודע מה יש בה, אז יש להם קרב יריות לג'ון טרבולטה וסמואל ג'קסון.
כן.
יש רק בעיה אחת, שבקיר שמאחוריהם יש כבר חורים של יריות עוד לפני שמתחיל קרב היריות. אם תפתעתי, תלכו לסרט, יש שוט אחד שרואים פשוט נקבים על הקיר מיריות.
נקלעו לאזור מסוכן.
בדיוק. זה למשל דוגמה אחת.
אוקיי, בהמשך לדוגמה הזאת, גם בסרט המדהים, הסנדק, יש שם איזשהו רגע חיסול שמתבצע במסעדה, ותוך כדי יריה כבר רואים יריה.
כבר רואים את החור,
נכון. אבל זה לא ממש נורא, כי אנחנו כמעט לא שמים לב.
יש משהו אחד קצת יותר נורא. למשל, בסרט לב אמיץ של מל גיבסון, יש שם קרב, הקרב הגדול בין ה... קבוצות בין השבטים, ושם מל גיבסון הוא הרי עומד בראש, והוא רץ ומנהיג את השבט שלו לקרב. יש רק בעיה אחת, שבהתחלה הוא מתחיל, אני אפילו כתבתי לי את זה לעצמי כדי לא להתבלבל, כי זה מטורף. הוא בהתחלה רץ עם גרזן,
כן.
אחר כך אין לו ביד כלום. באותו שוט, כן? כלומר, באותו רצף של ריצה.
כן, זהו, זה שוט עם
החרב. אחר כך יש לו חרב, ואחר כך יש לו עוד פעם גרזן. פחות או יותר, בעשר שניות הוא מתחלף ארבע פעמים, כן? זה מה שנקרא בעיות בקונטיניויטי.
קצת, כן.
גם אנחנו שומעים עכשיו את אינדיאנה ג'ונס. כן, אינדיאנה ג'ונס.
טוב.
יפה. אז אינדיאנה ג'ונס זה אחד המשעשיים ביותר.
ג'ון וויליאמס כתב את היצירה כמובן.
מלחין ענק.
נכון לגמרי.
ואינדיאנה ג'ונס זה מהראשון, שודדי התיבה העבודה, אז הסרט הוא מתרחש כביכול ב-1936. ויש שם הקרב עם הנאצים, אז במלחמת העולם השנייה. ובאיזשהו שלב, אינדיאנה ג'ונס מכוון מטול, RPG, לעבר הנאצים. יש רק בעיה אחת. ה-RPG הומצא 26 שנה אחר כך, ב-1962, על ידי הרוסים. זה לא היה קיים.
יש שם סצנה מופתית שבה הוא נלחם, אינדיאנה ג'ונס נלחם באיזשהו בחור בשוק שם שמניף חרב, ובסופו של דבר הוא שולף אקדח ויורה בו. אתה מכיר את הסצנה שהפכה לבדיחה? שהיא תולדה אגב של אילתור על הסט, כך פורסם. הוא פשוט היה חולה באותו יום ולא יכול היה לבצע את סצנת המכות, אז החליטו על פתרון מהיר, והרבה פעמים זה יוצא יותר טוב ממה שתכננו.
נכון.
וכולי, אבל זה באמת סרט מדהים.
עוד משהו אחד חמוד זה שבחזרה לעתיד, בסרט הראשון, הרי יש שם את הסקייטבורד המעופף.
השני, בוא אני אתקן אותך. השני,
אז יכול להיות שאני טועה.
הראשון, כן, כן.
אבל הסקייטבורד המעופף, שכנראה הסקייטבורד נמצא גם בראשון, כנראה שהטעות היא בשני. שאני טועה.
אני חושב
אני טועה בשני.
אני מכיר את הראשון ולא את השאר, אז אני מכלל להן לומד את הלב.
לא מתווכח איתך.
בראשון אין סקייטבורד, זכר. כן.
אז בסקייטבורד המעופף, בשנייה אחת הגלגלים שלו צהובים, בשנייה אחרת הגלגלים שלו אדומים. ושוב צהובים אחר כך.
ומעטים.
עוד פעם בעיות קונטיניויטי.
לגמרי.
וככה לסיום, הפשלה האהובה עליי ביותר, היא כמובן מהסרט סופרמן מ-1979, שבו מרלון ברנדו, השחקן האגדי, משחק כאבא של סופרמן מכוכב קריפטון.
נכון. בין היתר, אגב, כי התסריטאי של סופרמן הוא גם התסריטאי של הסנדק, זה מרק פוצו, שכתב את שני התסריטים ועשה עבודה מדהימה.
יפה.
זיכרונו לברכה, יוליה.
יפה.
עומת.
ומה הבעיה עם מרלון ברנדו? הבעיה היא של האיש מכוכב קריפטון, יש שעון רולקס על היד.
שזו שאלה, כן.
הוא נקמה טוב, הקהל.
שאלה הרבה פעמים טעויות שכן, רואים ניצב פתאום אצל רומאים, לא יודע, בקרב רומאים, פתאום
עם משקפי שמש,
נכון, משקפי שמש, שעון וכו', וזה קורה. או מטוס בשמיים פתאום בבן חור, כפי שרבים טוענים שזה קורה.
בעצם צריכים להיות להם יועצים של ממש היסטוריה במדע.
גם היסטוריה ומדע באמת.
צריכים לקחת את יוליה.
אגב...
פחות בהיסטוריה, באמת לצערי.
אגב, בעניינים של ייעוץ היסטורי, למשל בתוכנית החפרנים שאנחנו עושים, בדרך כלל מקפידים שאם אנחנו מבצעים מערכון שהוא נסיעה בזמן, ויש שם עגבניה, צריך לוודא שהעגבניה אכן הייתה שם במקום, והיא לא הגיעה מאוחר יותר וכו'. אני מוכרח לומר שגם אני הייתי שותף ל... יש הרבה פעמים תולדה של בעיות בסרטים או בסדרות, כשיש שינוי במשקל, למשל בחפרנים, אני צילמתי קטעים שאני במשקל מסוים, ואחר כך ירדתי במשקל, ואז בסצנה אחת אפשר לראות אותי מביט לעבר ילד ששואל שאלה, כשחוזרים אליי, אני כבר רזה וחטוב, חוזרים
אליי... אני, הדיאטה המהירה בעולם.
לגמרי, זה קורה, או סיכה שמופיעה ונעלם, זה קורה, אבל לא שמים לב לזה לשמחתנו, אבל תמיד...
יש לך אגב עוד מלא, אני מזמין את כולם להיכנס ליוטיוב, לחפש בלופרס, מיסטייקס, כאלה.
יש גם ממש טעויות מדעיות חישוביות. זאת אומרת, יש מלא נניח דוגמאות של סרטים שנורא אוהבים להשתמש במספרים ראשוניים. היה בקיוב, והיה בקונטקט נראה לי, ובדברים כאלה, אז היה את שעת אפס, ויש שם את ג'וש קיז, הוא מנסה לפנח איזשהו מסר, מספרים ראשונים, הוא אומר איזה מזל, עליתי על זה, זה מספרים ראשונים, אני צריך להכניס את הקוד, הוא מתחיל להקריא את המספרים הראשוניים, 1, 2, 3, 5, 7, בעיה שאחד זה לא מספר ראשוני.
אחת?
אחת הוא לא מספר ראשוני.
שתיים הוא כן?
שתיים הוא כן. מספר ראשוני זה מספר שמתחלק רק בעצמו ובאחד.
אבל אז למה אחת לא?
אחת פר הגדרה הוא לא מספר ראשוני. הגדירו שמסתדר לנו מתמטית שהוא לא מספר ראשוני, הוא גם מתחלק רק באחד בעצם.
נכון.
טוב, זה טעויות למתקדמים כזה.
כן, אמרנו, טוב שמי שכתב את התסריט וקודד את המסר במקרה גם לא מבין.
אבל זה כן חשוב, כי עובדה שמספיק שיש אדם אחד כמו יוליה.
תראה, ג'יימס בונד, יש לו סרטים שהוא צריך לחשב כמה זמן יש לו עד שעתי לפגע, והוא גם לא מצליח לחשב מהירות.
שלא לדבר על טעויות עלילה קשות וטעויות היסטוריות קשות אחרות, זאת אומרת, כמו טייטניק ורשימת שינדלר ועוד כל מיני.
אגב, הזכרת טעויות בעלילה, אינדיאנה ג'ונס, הסרט הראשון, ידוע בקשר אליו שיש שם טעות עלילה חמורה, והיא זה שבסופו של דבר הגיבור לא משנה את העלילה. אינדיאנה ג'ונס בסופו של דבר, מה קורה? פותחים שם תיבה את ארון הברית, והתיבה, מה שיוצא ספוילה. משם, הורג את כל הנאצים, וגם אם הוא היה שם וגם אם לא, זה בדיוק היה קורה, ולכן זה מוזר מאוד שהגיבור לא משנה שום דבר בעלילה שהייתה מתרחשת גם ככה, אבל עדיין מדובר בסרט
מוזר. או טייטניק, שיש מישהי מבוגרת שמספרת את סיפור הטייטניק, למרות שאף אחד לא נשאר שם בחיים.
לא נשארו שם בחיים? ודאי לא היא, אבל גם שם יש כמובן המון טעויות וכו'.
אין סוף.
אבל כן ניסו להקפיד, זאת אומרת, יש איזו רמה סבירה של הקפדה, או מעבר לזה. טוב, אנחנו רוצים להודות כמובן מעומק הלב ליונתן ג'אט, לשעבר גאט, שממהר, נכון? אתה ביקשת לקיים את הפינה מהר, כי אתה כמובן רץ לשלל האולפנים של כאן תאגיד השידור הישראלי, לפזר את הקסם הזה בעוד תוכניות, בערב 5, 5 וחצי, 6, 6 וחצי, 7, 8 וכך. הלאה.
אני רק במספרים ראשוניים.
אז 2, 3, 5, 7?
נכון.
9?
לא.
9 מתחלק בשביל.
מה הבא?
מה הבא? מה לא
11.
מתחלק?
11. יפה. טוב, תודה רבה לך, יונתן ג'אדלי, שעבר גאט. אולי נשמע שיר ואז נמשיך? לא נשמע שיר ואז נמשיך. נדבר עם יוליה ואז נמשיך. הנה, גם אני נאלץ לציית להוראות, אבל אתה מוזמן לצאת מכאן. הפעם לא
הכנו
לך... כן, אשב את האוזניות, ולא הכנו לך מנגינת גירוש, אז פשוט צא.
היית שם את דארק ויידר.
בבושת פן... לא, צריך להגזים. אולי בפעם הבאה שנחליט להשחיר את דמותך. תודה רבה לך, יונתן.
תודה.
ואנחנו נמשיך לדבר על אופסים במדע. המצאות שהתגלו בטעות, חוקרים שגילו שלל דברים בטעות. אנחנו מיד נבצע גם ניסוי.
ענת נכנסה פה עם איזה נכון, נוזל זוהר ירקרק.
לא, כן, לא לשתייה, נכון? מה הנוזל הזה?
מים צבע מים.
מים צבע מים. יכול להיות יותר להשתעד, גרוע. אנחנו כן. מיד נבצע כאן ניסוי באולפן, אבל בואו נדבר עם יולי על עוד המצאות או תגליות שהתגלו בטעות או כתוצאה ממזל טוב או רע.
יאללה. אז אמרנו ש... החוכמה היא לא רק האופס, אלא החוכמה היא להסתכל עליו ולראות את הפוטנציאל, אז יש כל מיני דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, ששייכים לקטגוריה הזאת, הקלאסי או המיקרוגל.
כן.
המיקרוגל שיש לנו בבית. סיפור שכך היה, היה בחור שקראו לו פרסי ספנסר, והוא עבד בחברה שהתעסקה עם מכשירי מקם, רדאר.
מקמים מגלה כיוון מרחק או מגמה בעברית, זה אותו מכשיר שבאמצעותו אפשר לראות עצמים.
עצמים, בדיוק, כמו רדאר כזה, טי, 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 ואתה רואה דברים, נכון. והוא עבד עם שפופרת שיוצרת...
כמעט התבלבלתי.
תיזהר מה אתה שותה. לא כי זה מסוכן, כי בעיקר סתם זה ירוס את הניסוי אחר כך.
לא, כי אני אברח מפה אם אני אשתה את הדבר הירוק הזה. כן.
אולי זה יעשה צבע כזה יפה.
אני רוצה להודות לך, יוליה. אוקיי, פרסי ספנסר.
אז פרסי ספנסר עבד עם איזושהי שפופרת שפלטה קרינה אלקטרומגנטית במסגרת העבודה שלו.
אוקיי.
במסגרת העבודה שלו. אבל הוא שם לב שבמקרה היה לו חטיף שוקולד בכיס באותו רגע, והוא נמס.
היה לו שוקולד שנמס בכיס.
נכון, בעקבות, בעקבות הקרינה.
מיותר לציין שהייתה שם קרינה אלקטרומגנטית.
נכון, עכשיו, מזלנו שפרסי במקרה היה בחור שהמציא מעל 100 פטנטים, והוא קלט ועלה על הפוטנציאל. ישר צץ לו הרעיון, והוא אומר, אוקיי, אני הולך עכשיו להשתמש בקרינה אלקטרומגנטית כדי לחמם דברים.
כן. ואכן
ואכן זה באמת קרה, והם המציאו מיקרוגל והתחילו לנסות. הדבר הראשון, אגב, שהכינו במיקרוגל היה פופקורן.
שהוא ניסה להכין, כן, פופקורן?
פופקורן, והדבר השני שניסו להכין זה הביצה, שהתפוצצה בפנים לאחד הנסיינים, לצערנו. אבל כמה שנים אחרי זה כבר היה מיקרוגל שהיה לשימוש מסחרי.
וזה סיפור מעניין, כי אותה חברה שעסקה, חברה אמריקאית, שבין היתר פרסי ספנסר עבד, בחברה הזו, היא עסקה באמת במקמים ובציוד צבאי, ועד היום היא עוסקת בציוד צבאי, אבל גם מאז גילוי המקם, בעצם המצאה, לא גילוי, אלא המצאת המקם, הם עברו בין היתר לציוד למטבח, והם גם נכון. מייצרים מיקרוגלים וגם מקררים, לדעתי זו חברת רייטיון אמנה, מקרר אמנה, נכון. שייכים להם כתוצאה.
אמנה בדיוק, אמנה הייתה איזו
כן,
הצטלבות של חברות.
אני יודע, אני מכיר כן. את זה טוב, כי גם טילי הפטריות שאנחנו זוכרים ממלחמת המפרץ בשנת 91, הם מיוצרים על ידי... רייטיון, כן,
אז,
זו
אז,
אותה
אז
חברה.
אז טילים ומיקרוגלים.
טילים, מקאמים וציוד למטבח.
יפה, כן? כן. אז מיקרוגל זה באמת, זה, אנחנו מדברים על שנות ה-50 כזה.
אוקיי.
דבר שני שהוא יותר מגניב, שהשתמשתי בו הבוקר, מסטיק.
כן.
אז מסטיק הם...
על הבוקר מסטיק?
על הבוקר מסטיק. זה או קפה, וזה וקפה.
קפה.
קפה ומסטיק.
אוקיי.
מסטיקים בעצם, זה לא איזו המצאה סופר חדשה, אנחנו יודעים שיש עדויות על ביוון ובני המאיה היו לו עשים, מה שבדרך כלל היו לו עשים זה שרף של עצים. זה הדבר הגוי, הדביק כזה.
אני חושב שעד שהגיעו לשרף הנכון, ודאי הורעלו מעשרות...
יכול להיות שהם לעשו כל מיני דברים. אבל, אגב, סיפור מעניין שיש תיעוד של רופא שיניים, שבכלל הרופא שיניים המציא מסטיק, והוא אמר, אני אקח אותו בגלל שהוא יעזור לחוזק הלסת וינקה את השיניים. שזה דווקא זה אירוני שרופא שיניים חשב על זה, אבל זה לא ממש תפס, כנראה שרופאי שיניים הם לא אנשי עסקים משהו. והמצאת המסטיק המודרני שלנו מיוחצת לבחור אחר, שקוראים לו תומאס אדמס. הוא ניסה לייצר משרף של עצים כל מיני צעצועים.
אוקיי.
ואז בין אם ברגע של תסכול או סתם מתוך סקרנות של ממציא, הוא דחף חלק מהשרף לפה. התחיל ללעוס, הבין שפתאום יש לו טעם די נחמד.
הנטיות האובדניות שלו הפכו אותו לממציא.
אורל פיקסיישן כזה, אתה
אוקיי,
אוכל...
זה גם נכון.
הוא לקח, הוא החליט ללעוס אותו, אני לא יודעת. הוא קיבל, אומרים שהוא קיבל את השרף ממלך מקסיקו, שגם שם היה...
יש אנשים שנוהגים גם עטים
נכון,
ללעוס כזה, כן.
כן, לועסים דברים. ואז הוא גילה שזה ממש נחמד. והוא הוסיף לזה סוכר, ושדרג קצת את התרכות, התחיל לפרסם אותה כמסטיקים.
רגע, רק אנחנו...
חזרת, יונתן.
מה קרה?
תיקון קטן.
כן.
כן היו ניצולים מהטיטניק, אבל לא כאלה שיכולו לספר על התביעה. כיוון שהם היו במחלקה הראשונה, הם אלה שקיבלו סירות הצלה, לא ראו את התביעה עצמה.
לדעתי, אז אולי אתה תתקן אותי, אחד השוטים, כן, ידעתי את זה, אבל לא רציתי להגיד בשידור, אבל היה לדעתי שוט אחד בסרט טיטניק של שני ניצולים אמיתיים שהיו מחובקים במיטה, צריך לבדוק את זה אם זה אכן נכון. כן, נותרו כמה ניצולים.
אבל הניצולים עצמם לא הספיקו...
זאת אומרת, אתה מתקן, כן היו ניצולים, הטיטניק לא טבעה, וג'יימס קמרון מעולם לא נולד. תגיד, לא אמרת שאתה ממהר לה?
אני ממהר, זזתי.
אז יונתן סתם רצה להגיע שוב. הוא רוצה לתקן, לא היה סקטבורד בכלל
ובחזרה לעתיד. טעויות.
היו הרבה טעויות, אבל אנחנו
סולחים לך. זה מעולה, זה.
אנחנו מודים לך על הזמן שהקדשת לנו, זה בסדר גמור. אבל בסדר, מה אכפת? היום אין ניצולים לדעתי כבר, לא עבר מספיק זמן. לא, די.
זה היה בתחילת המאה הקודמת.
די, מספיק. תודה רבה ליונתן ג'אדלי שהברגע, תנעלו את האולפן מבחוץ שלא ייכנס. בסדר גמור. אנחנו מדברים באופן כללי על טעויות, וגם חשפנו בפניכם סקופ שאני מוכרח להזכיר שוב, כי מדובר באמת בפריצת דרך. עסקנו במחקר חדש הטכניון, בין היתר, עסקו בו בטכניון, שמדבר על פוטוסינתזה ויראלית, נגיפים שנטפלים לחיידקים מסוג חוליות, ובעצם מנצלים את היכולת שלהם לבצע פוטוסינתזה כדי להרוויח עוד ועוד אנרגיה. זה לא קשור לנושא הכללי שבו אנחנו עוסקים, אבל זה גילוי חדש, והעיסוק הוא יחסית חדש בכל התחום הזה של פוטוסינתזה ויראלית. הטמעת אור, קליטה של אור והפיכתו לאנרגיה או לסוכר, ואז וירוס משתלט על התא ומנצל אותו. הווירוס האלה, זה רוע צרוף.
נכון, יש וירוסים גם של חיידקים, יש וירוסים גם שלנו.
מה הם רוצים מאיתנו?
הם יצורים שלא יכולים לחיות בפני עצמם.
הם לא יצורים, מה?
תראה, וירוס יש כל מיני, אין הגדרה חד משמעית כרגע במדע למה זה חי. יש כל מיני וריאציות.
אבל בהנחה שחי זה משהו שמסוגל להתרבות בין היתר?
אז הוא כאילו מסוגל להתרבות, אבל הוא מסוגל להתרבות בהנחה שיש לו איזה גוף מאחסן אחר. זה כמו שתמיד תהינו בארץ עיר אם בוו מותר לרשום וירוס.
אז מה את אומרת?
לא. אני לא בטוחה.
לא, כי הוא לא חי. וירוס הוא מקטע DNA, הוא מצליח להידבק ל-DNA, להזריק את עצמו, ועד להשתמש בתא.
הוא מקטע עם מעטפת, עם כל מיני יכולות, הוא כן, כי לכאורה יש לו יכולות להתרבות, אבל בגדול הוא לא בדיוק.
אני יכול לראות או להתעכל בווירוס שמונח אלפי שנים, ועדיין הוא יקום לתחייה במרכאות כשהוא יטפל לתא, נכון? הוא לא חי או מת, אי אפשר להרוג אותו.
לא, אתה יכול להרוג אותו.
כן? זאת,
אתה יכול, בוא נגיד, למנוע, להרוג אותו, כן. אתה יכול למנוע ממנו את היכולת להמשיך להתרבות, או אתה יכול להרוס אותו, אתה יכול... הרי מה בעצם עושה מערכת? נניח, בוא נלך לאותו כיוון. אתה יודע, אם אנחנו מדברים על וירוסים וטעויות, בוא כבר זה היה לא תוכנן, אבל זה הרמה להנחתה. אין באמת תרופות, זאת אומרת, בדרך כלל לא מדברים על תרופות לווירוסים.
ובכל זאת אנחנו שומעים למשל על נגיף האיידס, נגיף זה וירוס, ועדיין יש תרופות.
יש קוקטייל, יש בהקשר של וירוס איידס, אני לא סופר בקיאה, אבל בהקשר של וירוס איידס, אם אני לא טועה, הקוקטייל הוא בעצם מונע את ההתפרצות, זאת אומרת, אתה נסע, אבל אתה לא חולה.
מעניין.
אז הוא בעצם עושה איזשהו...
אבל לא מחסל לגמרי את הווירוס.
נכון, אנחנו לא יודעים איך לחסל כרגע את וירוס האיידס. מה שכן אנחנו יכולים לעשות לחלק מהווירוסים זה לחסן נגדם. בגלל זה אנחנו שומעים כל חורף חיסון לשפעת, או חיסון לפה, או חיסון לפה. חיסון לפוליו.
כי מה? כי אנחנו בעצם מעדכנים את מערכת החיסון שלנו.
נכון, שתראו, תכירו. אם הנה חתיכה של, בדרך כלל חתיכה, או חתיכה של המעטפת, הנה חתיכה של משהו שאם תתקלו בו,
כן.
לכו עליו. עכשיו, לכו עליו זה בעצם נותן איזשהו זיכרון חיסוני, מה שאנחנו קוראים לו.
אגב, רק זה הזמן להזכיר, יש שלל אנשים שאני נתקל בהם והם יוצאים נגד חיסונים. כשמדובר במשהו, זו התנהגות מסוכנת ולא אחראית, חשוב להזכיר.
כן, אנחנו מאוד מאוד בעד חיסונים, זאת אומרת, אין דילמה כרגע ברפואה אם מחסנים או לא. חיסונים
שקיימים. אם נותנים לך חיסון נגד שפעת חינם בקופת חולים, מה אכפת לך?
לא, אנחנו לא מעודדים כל דבר שנותנים לכם חינם לקחת, אבל חיסון נגד שפעת הוא מאוד מאוד נחוץ. בעיקר, אנחנו לא רק מגינים על עצמנו בהקשר הזה, אנחנו גם מגינים על הציבור.
אז זה חשוב מאוד.
שזה מאוד מאוד חשוב, על סבתא שלנו שהיא פחות טובה חיסונית ועל חולה.
דיברנו ברשותך על וירוסים, ולאחרונה גילו שחלק מה-DNA האנושי הוא בין היתר מורכב ממקטעים של DNA של וירוסים, ולכן אולי צריך כן להודות לווירוסים, שהם בין היתר היו מעורבים ביצירת היצור הזה שנקרא אדם. לא ברור איך, או אולי כן ברור איך, אבל אנחנו כן חווים להם, צריכים להוקיר להם תודה, כי אנחנו קצת עשויים מ-DNA ויראלי.
אבולוציונית, כל דבר שהשתמר הייתה על איזה סיבה, היה לו יתרון.
מעניין.
לא סיבה מוכוונת מראש, אבל היה לו יתרון איזשהו על פני אחרים. אם אנחנו מדברים על אופסים ווירוסים,
כן,
אז זה בעבות שחורות.
כן.
אנחנו יודעים שזה הנגיף, וירוס ונגיף זה אותו דבר. אנחנו יודעים שזה היה סיפור מאוד רציני, מחלה מאוד קשה, המון מתים ממנה, ומה שאנחנו, החיסון בעצם הראשון לכאורה שמיוחס בהיסטוריה, זה אדוארד ג'נר,
כן.
שהוא שם לב שמגדלי בקר, הילדים שלהם והם עצמם, או שהם לא חולים בבעות שחורות, וואו.
כן.
או שהם חולים בהם בצורה ממש קלה.
מעניין.
זאת אומרת, יש להם פחות שפוכיות, הם מחלימים ממנה יחסית מהר. זה לא פוגע בהם כמו שזה פוגע בכל השאר. והוא התחיל להסתכל ולעשות איזה שהן תצפיות. תצפיות זה חלק מאוד מאוד חשוב במדע. וכמו שדיברנו קודם, שאלת שאלות. הוא אומר, אוקיי, רגע, למה? והוא הגיע למסקנה שיכול להיות שמה שקורה זה שאותם מגדלי בקר, הם נדבקים במה שנקרא בעבועות פרות. יש איזו מחלה של פרות ובעבועות שעוברת גם לבני אדם, הם נדבקים בזה איכשהו, וזה מגן עליהם מפני הבעבועות שחורות.
הידבקות במחלה מסוג אחר מונעת או מרככת תופעות הלוואי של המחלה האחרת.
נכון, עכשיו בזמנו הוא לא ידע לא וירוסים ולא, הוא לא ממש ידע של מושג חיסון, אבל הוא ראה שזה מה שקורה, והוא היה קצת כזה נועז, ואז גם היה פחות פיקוח של משרד הבריאות, והוא אמר, אני אעשה ניסוי, אני אקח ילד קטן, אני אמרח לו על שריטה, נוזל מהבעבועות של פרות.
מומלץ.
אל תנסו את זה בבית על דברים שאתם לא מכירים. והילד באמת, זאת אומרת, הוא לא חלה, הוא אמר, אוקיי, אז זו הדרך הטיפול, זו דרך המניעה שלי עכשיו, והוא התחיל להפיץ את זה כאילו חיסון. עכשיו, המילה שאנחנו מכירים, vaccination, לחיסון באנגלית, היא באה כן. מהמילה וקה, שזה פרה.
די!
בגלל אותו סיפור.
מי היה מאמין
שמילה
מכילה
כזאת.
סיפור שלם? די.
כן.
זה מדהים.
אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, מאז אנחנו כבר יודעים מה עושה חיסון, ואיך הוא מפעיל את מערכת החיסון. אבל זה היה אופס נחמד.
טוב, זה מרתק, וכן, אופסים בתחום הרפואה זה דבר שעשוי ל...
אנחנו בתחום הרפואה בדרך כלל האופסים הם באמת עניין של תצפיות וגילוי. סיפור קלאסי שאנחנו מכירים זה סיפור הוויאגרה, שבכלל לא התחילה כמה שאנחנו מכירים כרגע.
יש הרבה תרופות ששינו את המטרה שלהם. יש הרבה המצאות באופן כללי שהומצאו לדבר אחד, כשלו, ואז
נכון,
ניתבו אותם להיות...
נכון, ועברו לדבר אחר.
אפילו יש הטוענים שאפילו הפוסטית, המדבקות הקטנות האלה, זה הומצא איזשהו דבק שקשל, אבל אז שמו לב שהדבק
החצי כוח... נכון, פוסטית זה סיפור יפה הזה... למי שעלה עליו, הוא לא שם לב לפוטנציאל.
כן.
עלה... זה בחור שעבד בחברה שקראת 3M, שזה מה שאנחנו רואים בדרך כלל כל מיני פתקיות ודברי נייר. זו חברה שהמציאה את הסלוטייפ בעצם, את נייר הדבק. והיה שם איזה מדען נחמד שהוא אמר, אוקיי, אני המצאתי דבק, אבל הוא חלש ועדין. אמרו לו, מה אנחנו צריכים את הדבק שלך כשהוא חלש ועדין, כשיש לנו דבק חזק? ואז חבר שלו, 6 או 5 שנים אחרי, הוא שם לב שזה דבק שנחמד לו לשים איתו פתקיות סימניות בספרי התפילה שלו.
כן.
כי הוא לא משאיר סימנים, והוא קל לקחת אותו, והם לקחו משם. ויצרו את הפתקיות והפכו את זה לסיפור. עכשיו, הפתקיות אגב הן צהובות.
נכון.
למה? כי בזמנו זה הנייר היחיד שנשאר באותו מפעל שאפשר היה להשתמש בה. עכשיו זה כבר סימן היכר.
וזה מה שמסביר את המצאת הוויאגרה. ראית? חסכנו מהמאזינים. לא, אבל...
מותר או אסור, אני לא יודעת.
אנחנו נעדן כמובן את הדברים.
בגדול הוויאגרה זה איזושהי תרופה שהתחילה לתרופה לתעוקת לב, שזה איזושהי מחסור בחמצן לשריר הלב. הוא אמור היה להרחיב את כלי הדם כדי לאפשר יותר תעבורה.
שחמצן
לשריר. עכשיו, הם בכלל, אגב, ניסו את זה בדולפינים.
כן, הניסויים היו על דולפינים.
כן, והם שמו לב שדולפינים יש להם כל מיני תופעות לוואי מוזרות, ואז הם גם חילקו את זה לאנשים. והניסוי, כשאנחנו מנסים תרופה, אגב, לכל המאזינים שלנו, תרופה לוקח המון המון שנים לאשר אותה, כי אתה מנסה אותה, יש כל מיני שלבים לניסויים קליניים, קודם על מעט אנשים, אחר כך על הרבה אנשים.
זאת אומרת, אפשר לסמוך יחסית.
יחסית, כן, למרות ששוב, היו תרופות שכבר יצאו לשוק והחזירו אותם, ואנחנו ידענו שהיו להם תרופות.
תרופות שיצאו לבעיות...
נכון. יש דברים שאי אפשר לדעת, כמו לדוגמה, נכון, שאנחנו יודעים בדיוק, שאנחנו יודעים רק אחרי שאישה, בהיריון, וילדה ובא.
נכון.
אז בוויאגרה הם חיכו את זה לאנשים, והם ראו שהם לא בדיוק תרופה נפלאה לתעוקת לב, אבל כתופעת לוואי, אנשים התחילו לדווח שנפלא להם, או טוב להם יותר, כיוון שזה מרחיב כלי דם, זה מרחיב להם כלי דם באזור המפסעה. וזה עובד להם יופי. עכשיו, יש גם סיפור שהם ביקשו מהם להחזיר את התרופה כי זה לא עובד טוב, ואז הם שמו לב שאנשים לא מחזירים להם את התרופה. שירו אותם לעצמה. ואז הם הבינו את הפוטנציאל והתחילו לשווק את זה כתרופה.
המציאו, ייצרו את התרופה הזו למטרה מסוימת, ואז ראו שאחת מתופעות הלוואי היא בעצם עשויה להיות המטרה החדשה.
נכון, בדיוק.
ואז שיווקו אותה כחזור. וזו לא הדוגמה הראשונה.
נכון.
לא נרחיב כרגע, אבל יש הרבה תרופות שייצרו ל-X ונפקו לתרופה ל-Y.
נכון.
טוב, זה די מדהים. אנחנו רוצים ברשותכם להמשיך ולדבר על טעויות. ועכשיו נדבר מעט על טעויות בתחום הדינוזאורים. בשעה הקודמת נכנס לכאן יונתן ג'אט, לשעבר גד, ודיבר על טעויות בסרטים. יש טעות אחת שאולי היא מדעית יותר, ולכן שווה מעט לשבת על הנקודה הזו. בסרט המקורי פארק היורה, הסרט שיצא לאקרנים בשנת 1993, הבמאי היה סטיבן ספילברג המופלא, הספר הוא של מייקל קרייטון. למי שמכם זוכר את תצוגת הדינוזאורים המרשימה מהסרט המקורי, מסתבר שלא כולם באמת היו קיימים, וגם אם הם היו קיימים, הם לא נראו בעבר כפי שהם נראו בסרט. על כל העניינים האלה אנחנו רוצים לשמוע מפי אירן מנהר, מגיש הפודקאסט מנהר הזמן בכאן תרבות. שלום לך.
מה העניינים?
בסדר גמור. אולי גם לנצל את האנדר המוסיקלי שהכנו מפארק היורה. יצירה...
כן, נפיצה עכשיו את פארק היורה בקולה.
מופלא, הנה, ג'ון וויליאמס. גם כן. הנה, עוד פעם אחת כזו.
אני כבר חושש, כבר חושש.
ואז הכינורות.
מרגישים את הרעד במכונית, המים קופצים לכם באולפן?
זה דווקא קטע, אני משער שהוא היה אנדר לשיחה. עצובה בין... זה לא המתח.
זה הסוף של הסוף של הכותרות בסוף.
האמת שבדרך כלל באמת ברולר, בסוף, בכתוביות, שופכים את כל המנגינות. הנה, תיזכרו. אוקיי, אז אתה גילית איזשהו בג? לא במטריקס?
אני חפרתי... טוב, האמת היא לא. האמת היא, אתם... אנחנו מדברים על הדינוזאור, אתם זוכרים את אלה עם הצוואר הארוך, אלה שהם נחשפים, הם פתאום רואים אותם צועדים ככה על קו האופק.
כן, אז נזכיר לצופים שלנו, כי הסרט באמת היה מזמן. אחד הדינוזאורים הראשונים שהם נתקלים בהם הוא דינוזאור ארוך צוואר גדול. יש שם סצנה מופלאה ששני החוקרים נתקלים בו, ואחר כך באמת באיזשהו שוט רחב, רואים את שלל הדינוזאורים, והם בולטים שם, עצומים בגודלם, צוואר.
גבוהים מאוד, מלחכים מעלים, מעצים מאוד מאוד גבוהים. אז את האמת היא שפעם, שחפרו וגילו עצמות, פעם חשבו שמדובר בדרקונים ומפלצות, אבל המדע טיפה התקדם, ובמאה ה-19, כשהתחילו למצוא את העצמות האלה, התחילו להרכיב אותם ולנסות לחבר מהם יצורים, ואת האמת היא שחשבו שכל העצמות הארוכות האלה שאנחנו יודעים שמרכיבים מהם את הצבא, מרכיבות את הצבא, חשבו שזה הזנב בכלל, הרכיבו אותם הפוך לגמרי. לא, ממש לא ידעו שהם נראים כמו שהם נראים. המרוץ הזה בין הפליאונטולוגים, אנשים שבעצם חוקריהם מאובנים, הוליד מה שנקרא את מלחמת העצמות, או מלחמת העצם, Bone Wars זה נקרא, והם פשוט רצו אחרי תהילה ואחרי שם. שניים עיקריים קראו להם אוטניאל צ'ארלס מרש, והשני היה אדוארד דרינקר קופ.
אז רק באמת נדגיש שגם למדענים, גם לחוקרים, יש אגו, וגם הם רוצים לזכות בתהילה, כמו כולם, כמו שיש כאלה שרוצים כסף, יש כאלה שרוצים... לא יודע מה, יוקרה או איזשהו מעמד כקומיקאים או ככותבים, ויש כאלה שרוצים הישגים מדעיים.
נכון, אז הם פשוט שניים שהתחרו ביניהם, ממש עד כדי מלחמה. מה זה התחרו? הם היו מפריעים אחד לשני בעבודות חפירה. הם היו מלחלכים אחד על השני.
העולם התחתון של המדע.
יותר מזה, הם היו נותנים הוראות לחופרים לשבור, לנתץ שלדים באדמה עוד. כדי שהשני, שלא יהיו להם הישגים. ממש, מלחמה, לא סתם קראו לזה מלחמה.
יוליה, האם זה קיים גם במכון דוידסון?
בשום פנים ואופן לא.
אם כן, יוליה, האם את לא גרסת חומרים שעשויים לרפא מיליונים?
לרפא מיליונים, לחנך מיליונים.
יוליה, נתפסת על חם, אנחנו מסלקים אותך מהאולפן. הנה, ענת תכין לך ארגז, תארזי את החפצים.
ביי.
ביי, תודה.
לא לשכוח את האוזניות.
זה קחי את זה.
אחי, אתם לקחת איתי.
זהו, הם לא עובדות טוב. אוקיי, בבקשה. טוב,
אז אנחנו מדברים על 1870 וקצת, זאת אומרת, פחות יותר השנים, סוף המאה ה-19. בשיא המלחמה הזאת, ב-1877, מרש, אחד מהשניים, מגלה שלד חלקי. מה זה חלקי? רק אין לו ראש. הוא מגלה את כל השלד בלי ראש. יצור עם המון 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 עצמות בשורה ארוכה. הוא קורא לו אפטוזאור, אפטוזאורוס,
כן.
ובשביל להשלים את השחזור ולזכות את התהילה, הוא עושה מעקף, הוא לוקח ראש של דינוזאור אחר, של קלמרזאור, כאילו משהו, יצור אחר, ותוקע את הראש.
אילתר ראש.
כן, אמר, הנה, יש לי, נהדר. ושנתיים אחר כך הוא בוצא עוד שלד כזה, ואומר, הנה, יש לי, והוא קורא לו ברונטוזאורוס, שזה לטעת הרעם. זה נשמע נהדר, נכון? לטעות רעם. אבל הוא פשוט לא, הוא לא ידע שהוא מצא את השלד של אותה חיה. הוא מצא פשוט את אותה חיה פעמיים. הוא לא, הוא פשוט, אחד הוא קרא לו אפטוזאור, ואחד הוא קרא לו ברונטוזאור.
רגע, אז הדינוזאור שאנחנו רואים בפארק היורה הוא בעצם החלאה בין שני, בין גוף של דינוזאור אחד וראש של אחר?
וראש של דינוזאור אחר, תקשיב, הטעות הזאת כבר עלו עליה לא הרבה אחרי, ב-1903, כבר זיהו את זה.
אז
לא? אתה יודע מתי תקנו אותה?
נו.
רק בשנת 79.
רגע, אבל
עדיין... זון קרנגי.
אז למה בפארק היורה השתמשו בדינוזאור השקרי הזה?
לא, תראה, היו דינוזאורים עם צבא ארוך, זה כן. הראש שלהם לא היה אותו ראש, כמו שאנחנו יודעים, והשם שלהם בכלל לא קיים, זאת אומרת, ברונטוזאור הוא שם, יש אפטוזאור, והוא מצא עוד פעם אפטוזאור, הוא פשוט קרא לו בשם אחר, כי הוא חשב שזה משהו אחר לגמרי. וזה אותו אחד.
זה מדהים, וגם בדרך כלל באמת סרטים שעוסקים ביצורים שאכן היו וכולי, אז זה תמיד נתון לפרשנות, כי לא ממש יודעים איך הדינוזאורים נראו. יש
עוד... יש דיון שלם על הטירקס, על הטירנוזאורוס רקס, שבמשך שנים תיארו אותו בתור... טורף אימתני והמלך של כל הדינוזאורים, ואחר כך במשך כמה עשרות שנים, אומנם בעיקר למדענים, היה ידוע שיש לו, הוא היה עטוי נוצות.
נכון, נכון, מעולה, רק נזכיר שרקס זה באמת מלך, והוא אכן נחשב למלך, אבל אתה צודק שההשערה בימים אלה זה שלהרבה מאוד דינוזאורים, כולל הטירקס המפורסם, היו נוצות, ממש נוצות.
אז יש לי עדכון לתת לך מהחודש האחרון.
כן, לא רק נוצות, כי עם כובע של ליצן.
כן, הסברה היום של הטירקס היו לא נוצות, אלא קסקסים. הוא היה עטוי קסקסים.
וואי, זה פשוט הורס את כל האימג' של דינוזאורים.
מעניין איך הם נראו באמת, מעניין.
גם התפיסה הזאת שהדינוזאורים נכחדו היא לא כל כך מדויקת, כי הדינוזאורים הגדולים נכחדו, אבל שאר הדינוזאורים המשיכים להתקיים עד היום, הם התפתחו אבולוציונית והם הציפורים. כל אופס שאנחנו מכירים היום.
ולכן אנחנו לוכדים את הציפורים ואוכלים אותן.
כי אין להם ידיים והם לא יכולות לברוח.
אוקיי, רק נשלים עוד כמה טעויות. מי שמכם זוכר את הדילופוזאורוס, אותו דינוזאור קטן שנלחם בניומן מסיינפלד, סליחה על זה שאני מחבר בין דברים, שהוא ירק עליו כזה ואז אכל אותו, אז בקשר ליכולת היריקה של הדילופוזאורוס, אם אני אדייק, לא ממש יודעים, זו השערה של יוצרי הסרט, וכמובן הטעות האהובה בסרט פארק היורה, בסוף הסרט שולחים את הצבא של קוסטה ריקה להשמיד את כל הדינוזאורים באי, כשהטעות היא של קוסטה ריקה אין צבא,
זו אחת המדינות,
נכון, כמעט היחידה שאין לה צבא, אז זה בסדר, אז הסרט הוא דווקא...
זה בסדר, כי גם אין דינוזאורים.
זה גם נכון, אתה צודק. הכל מתאים. אני רוצה להודות מעומק הלב לערן מנהר, מגיש הפודקאסט המצוין מנהר הזמן בכאן תרבות. תודה רבה לך.
תודה, ביי ביי.
ועכשיו חברים, אנחנו נאזין לשיר. יוליה, את ארוחה ומוכנה. אנחנו עוסקים בניתוח של המילים של השיר הבא שנשמע. אז האזיני טוב טוב לשיר הזה. בבקשה. הנה. זה מתחיל לבח ואז הופך להיות השיר. אל תלכו לשום מקום, גם נכבד את בח. זה גם בן אדם בח. מה זה? חתול? זה בח. יוליה, תאזיני.
לשלום, לך לשלום. ראיתי כל הלילה, אתה קרדו עיני משנה. יראתי פנדבד לי מידי אישה נשתי.
תודה רבה, אם כן זה השיר, אז אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. איתו נדבר על השיר הבנגלי שכתב רבינדרנאט טאגור. אמרתי את זה בכוונה לאט כדי לא לטעות, ואכן לא טעיתי. רבינדרנאט טאגור, מרחוב טאגור. את הרחוב אנשים מכירים, נכון? אבל פחות את היוצר הזה, שהוא גם זכה בפרס נובל לספרות בשנת 1913. בואו נדבר באמת על המילים הלא מאוד מאוד ברורות של השיר אל נא תלך. הביצוע היה של שלמה גרוניך כמובן, והלחן הוא של בח בעיקר. עיקרון, נכון? זה כן, קצת כן. על בח. אוקיי.
אז קודם כל, אתם, המפיקה שלכם שהפילה עליי את השיר הזה, הטילה עליי משימה לא פשוטה, וניגשתי אליה, אפשרתי שרבולים וניגשתי אליה החל מאתמול, לנסות להבין מה קורה. כי שיר אני מכיר, רק מכיר, הוא חלק מהסופת השירים שאני שר מדי לילה לבנותיי, בגלל המוזיקה הנפלאה, מה שעשה כאן שלמה גרוניך בגיל 22, דרך אגב.
וואו. וואו.
כן, כן, לקח את השיר, חיבר לו את קווינטה מספר אחד, פרלוד מספר אחד, סליחה, של בח, וייצר מזה שיר שהוא באמת כל כך נפלא. אז ניסי להבין מאיפה המילים האלה מגיעות, אז בעצם מדובר כאן באסופה של 85 קטעים ושירים, שמייצרים סיפור אהבה אחד ארוך, וזה חלק 34 מתוכו. סיפור האהבה הזה נקרא גרדינר, בעצם הגנן, על שם הגנן, יש שם, אם הבנתי נכון, וכמובן מאזינים זוהמים שהם מומחים לספרות מוזמנים בפייסבוק להגיב, יש כאן אהבה בין מישהי ממעמד גבוה למישהו ממעמד נמוך, שהולכת ומתפתחת. בשיר 34 זה פעם ראשונה שאנחנו רואים שמשהו אולי לא יכול לעבוד באותה אהבה שהולכת ופורחת לה ב-33 שירים ממש יפים.
אוקיי.
ומי שבעצם קרם לטאגור להיות אותו אדם ראשון אסיאתי שזכה בפרס נובל אי פעם, ב-1913, היה משורר אנגלי שתרגם את שירה והפך אותם לנגישים. אני מהמר ששלמה גרוניך לא דיבר בנגלית, אז הלכתי למקור באנגלית, כי לא הבנתי כל כך את השורות. ואחרי המקור באנגלית, אני חושב שאני מבין אותם קצת אחרת. אז בוא נראה. אל נא תלך מימי דודי, אל תעזוב אותי אהובי, אל תלך מפה אהובי, אוקיי?
דודי זה אהובי?
כן, דודי זה אהובי, כמו משיר השירים.
כן, כן, נכון, זו מילה שבדרך כלל מאמיסים על המשמעות שהיא מעבר לדוד משפחתי, כן.
כן, 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 ודרך אגב, שוב, בן 22 לא רק כתב את המוזיקה, גם תרגם מייץ, כאילו, ומתאגור לעברית.
יפה. לא,
ניקח לעצמו אתגרים לא פשוטים, ובחור, אני בגיל 22, לא יודע, רק שכחתי מהצבא, לא.
יוליה, מה את עשית בגיל 22? פחזת והיית בדרום אמריקה בטיול תרמילאים, מה עשית?
גיל 22?
כן, יוליה.
סיימתי תואר ראשון.
סיימת תואר ראשון בגיל 22? את לא עשית צבא?
עשיתי שירות לאומי.
אז צאי מן האולפן! אוקיי, די, בסדר גמור. לא, אוקיי, סתם בדקתי. לא, אנחנו לא מבקרים אף אחד שעשה, כל שירות הוא לגיטימי. הנה, עבור המאזינים, זאת תהיה בדיקה אם מישהו מאזין לנו. אוקיי, אז יוליה, שירות לאומי, ואז כבר סיימת תואר ראשון, כן? טיול לא עשית?
לא, טיול עשיתי אחרי זה.
אחרי, 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 אחרי בה. אוקיי, נמשיך, בבקשה.
אוקיי, אז אל נא תלך מימי דודי, אל תעזוב אותי אהובי, בטרם אומר לך לך לשלום. לא הבנתי מה זה בטרם אומר לך לך לשלום, ניסיתי להבין, אז במקור באנגלית, ואני אקריא תרגום חופשי שלי, בלי לבקש ממני רשות, without asking my leave, בלי לבקש ממני רשות ללכת.
אוקיי,
עכשיו מעניין. עכשיו נקרא את ההתחלה מחדש. אל תעזוב אותי אהובי, לפני שאתה מבקש ממני רשות ללכת, או לפני שאתה, זה לא לפני שאתה אומר לי ביי ביי, אלא לפני שאתה, כאילו אומר, אני יכול ללכת, בסדר?
חרדת נטישה, דרגה שתיים, אוקיי.
עכשיו בוא נמשיך לשורה הבאה לחלוטין. אם תיתן לי בסוף, אתה מגיד כמה מילים של מדיים, אפשר? ערה הייתי כל הלילה, כל הלילה התהפכתי במיטה ולא ישנתי, אבל למה לא ישנתי כל הלילה? עכשיו היא כמו, אתה כבדו עיניים משנה, עכשיו העיניים שלי כבר עייפות, אני כבר די, אני כבר פשוט כאילו ישנתי כל הלילה. יראתי פנטובד לי מדי אשן את שנתי, שוב בן 22, כן? פחדתי שאני אאבד אותך כשאני ישנה. פחדתי שאני עוצמת עיניים וישנה ומאבדת שליטה, כמו שדיברנו לפני שבועיים בשיר אחר, כל אחד לפעמים שורק בחושך, כן. יודע החן של התוכנית. אז פחדתי שאם אני ישן ואז אני רגע לא, אתה יודע, עם עין אחת פקוחה בודקת מה קורה, אני אאבד אותך, ולא שאני אאבד אותך שתלך לאיבוד, אלא שאני אאבד אותך.
כן.
אתה, שאנתה לא תהיה שם איתי יותר, והאהבה שהיא בנתה ב-33 השירים הראשונים של הסיפור, תלך לאיבוד, והיא שם לבד. ועכשיו כשאני קורא את השיר מהתחלה עד הסוף, הוא כבר נשמע קצת אחרת. אנחנו מבינים למה הוא שיר. דרך אגב, השיר הזה עוד לפני גרוניך הפכו אותו גם לשיר מושר בסגנון ככה יותר קלאסי, ויש לו כאילו מקור באנגלית, זאת אומרת יש לו השיר הזה יהד לא מעט לפני שגרונך הביא אותו אלינו לישראל. אז עוד פעם, אל נא תלך מאימי דודי, בטרם אומר לך, לך לשלום. אני אומרת לך, אני משחררת.
כן.
הרה הייתי כל הלילה, אתה, כבדו עיניי משנה, אני מסתכלת ואני עייפה, ואומרת לך, יראתי פנטובד לי מדי שנת שנתי.
זה מעניין, מה שזה מדליק אצלי, זה את הנורה הזו שמקשרת בין עירות לבין שליטה, כי כאילו היא מרגישה שככל, כל עוד היא עירה, היא עדיין לא מאבדת אותו, אבל בעצם באמת בוויתור על העירנות והעצימת העיניים, היא זו שתחולל את האובדן, או תגרום לה לאבד שליטה ולנתק קשר איתו, לאבד את הקשר, זה מעניין.
יפה, אתה לקחת את זה אפילו צד אחד קדימה, אתה אומר בעצם שהקשר ביניהם בעיניך, אולי הקשר בכלל, לאדם קיים כשאני מחזיק, כשאני שולט, כשאני מחזיק בצד השני של החבל. ואת מה היא מפחדת? שהצד השני, הצד של החבל שאתה, האהוב, מחזיק, הוא צד שמוחזק אולי חלש מדי, ואם אני לא יהיה שם, זה לא יהיה יותר. וזה ישר מחבר אותי, אם אפשר לדבר קצת מדע, על כל נושא ההתקשרות. שהוא נושא מאוד מאוד מרכזי בפסיכולוגיה, ואני אנסה, זה נושא שמדברים עליו סמסטר שלם, ב-13 שיעורים, אני אנסה ממש בכמה דקות, על קצה 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 המזלג להסביר עליו.
בבקשה.
אז נושא התקשרות, קודם כל צריך לתת קרדיט לחוקרים ישראלים, נושא התקשרות שהתחיל עם בולבי, בעצם קיבל רנסנס במדע ב-20 שנה האחרונות, דרך מריו מיקולינצר, פרופסור מריו מיקולינצר, שהוא חוקר ישראלי, הוא לפני כמה זמן זכה כחוקר ישראלי המצוטט ביותר בישראל, כמעט החוקר שהוא ישראלי שמצוטט ביותר בעולם, סליחה, והוא לקח את כל נושא ההתקשרות וחיבר אותו מחדש. ראינו שכל יונקים, לא רק אנחנו כבני אדם, כל חיה שיונק, מייצרים התקשרות בין הגור לבין ההורה.
אז, אוקיי, זה קשר בין הילד לבין ההורים או הילדה?
בין הילד או הילדה לבין ההורה.
מעניין.
כאשר אצל יונקים בעולם זה בעיקר אצל האימא שמניקה, ואתה חייב לייצר איזושהי התקשרות אליה בשביל לבטוח שהשד יהיה שם ותמיד תקבל הגנה ואוכל, כי יונק לוקח הזמן רב יותר להיות חופשי בעולם.
סלח לי שאני מקבל פלשבקים משלל סרטונים מזעזעים שאני רואה ברשת שקשורים באכילת כל מיני יונקים ובהפרדה בין אמהות לילדים שלהם, וואו, אבל סלח לי, מחקתי את זה.
אין בעיה, אני
מבין. הנה, בדיוק המאפרת תוקעת המבורגר, בבקשה. הנה, רק דיברנו.
שלא יתבעו אותנו אחר כך. אז אני, כבני אדם אנחנו הרחבנו את זה ושכללנו את זה. שים לב שכבני אדם אנחנו לא בגיל שנה, חופשיים, שנתיים, או גיל 9, ביתי שמשחקת פה לידי עכשיו, חופש גדול. אנחנו צריכים להגיע לגיל הרבה יותר מבוגר עד שאנחנו יכולים להגן על עצמנו ולייצר את הגורים הבאים. בכל התקופה הזאת אנחנו צריכים להיות באיזושהי התקשרות עם הורה, כי בני אדם ההתקשרות לא נוצרת רק עם האמא, אלא ההתקשרות נוצרת גם עם האבא, או רק עם האבא, במקרים שיש רק אבא, אין שום בעיה עם זה. אז ההתקשרות, סוג הדבר, הקשר הראשוני שנוצר לך, שאומר לך, אני בטוח, יש סגנונות אחרים של התקשרות, היום אנחנו מדברים בעצם, באמת, אני מנפנף הרבה בידיים, כי אי אפשר להיכנס עמוק, על שלושה סגנונות, האחד הוא בטוח. התקשרות בטוחה, הרעיון הוא שאתה יודע, אתה יכול להתמודד עם חרדות בעולם, אתה יכול לסמוך על המקורות שלך, שיצרת על ידי הביטחון שיש לך עם דמויות הביטחון, אתה יודע לחפש עזרה כשאתה צריך, אתה יודע לשתף פעולה עם אחרים, אתה מעריך את עצמך, אתה סומך, אתה יכול לסמוך על אנשים אחרים, אתה תופס את העולם כעולם בטוח, כי יש לך את זה. דרך אגב, אומנם ההתקשרות שלך עם ההורה יש לה השלכה על החיים כולם, אבל בהחלט אנשים שמתחילים ככה יכולים להיות אחרת, אפשר ללמוד התקשרות בטוחה עם בני זוג, אם היא לא הייתה לך בבית, זה לא דום, זה לא שאתה הגורל אכזר, אם אתה כך או אחרת, תמיד אפשר להתפתח. התקשרות אחרת היא התקשרות חרדה.
אוקיי.
Okay. התקשרות חרדה, שאולי מה שאנחנו רואים כאן, זה אנשים שדואגים שאחרים לא יהיו שם לעזור להם כשהם צריכים.
אוקיי.
Okay. הם קצת מגזימים אנשים כאלה את הרגישות שלהם, ומגזימים את הצורך שלהם לפנות לאחרים לקבל עזרה, כי הם לא בטוחים שהאדם האחר יהיה שם.
מעניין.
בסוג השלישי, ממש בשתי מילים, זה התקשרות נמנעת. אותו בן אדם שאומר, אני יודע שאני לא יכול לסמוך על אחרים, אין ברירה, זה יכול לקרות דרך אגב, זה יכול להיווצר בעקבות הורה שלא היה שם, או בעקבות מוות או אסון אחר שקורה במערכות יחסים, ואז אתה אומר לך, אני צריך לדעת שאני חייב לדעת לסמוך על עצמי, ולהתמודד עם זה, ואז אתה רואה סכנה, אתה מקטין אותה, אתה אומר לעצמך, הסכנה היא קטנה, כי אני בטוח שאוכל להתמודד איתה, בעוד שחרדים יגדילו אותה, כי הם לא חושבים שהם יוכלו להתמודד איתה, והבטוחים יסתכלו עליה בגובה העיניים, וגידו, היא לא גבוהה, היא לא נמוכה, אני רואה מה היא ואוכל להתמודד.
טוב, בבקשה, כן.
ועכשיו אני אקח את זה אולי לנקודה הבאה. עכשיו, לכאורה זה נשמע שהתקשרות בטוחה היא טובה, וכאן בא עוד חוקר ישראלי מרתק, פרופסור אנדור, אמר, אבל למה בעולם יש אנשים חרדים כמו בשיר הזה? למה שזה יהיה יעיל שישארו אנשים חרדים? למה האבולוציה לא גמרה את זה? מה טוב בלהיות חרד?
אז אנחנו נפנה את השאלה ברשותך ליוליה, שמבינה גם בחרדות, כי האחוזת חרדה, כל השיחה שלך פה נכנסת לדיכאון, מתחילה לבכות כאן.
סליחה.
למה? האמת שזו שאלה מעניינת, איך זה שאנשים חרדים, בכלל חרדה זה משהו ששרד את האבולוציה, זה כנראה משהו שעזר לנו לשרוד.
אני לא יודעת לגבי חרדה, אבל פחד זו תגובה אינסטינקטיבית שהיא מאוד טובה לנו, זאת אומרת, זה אפשר נוטע בנו איזה יכולת כזה להתגונן או להגיב מאוד מהר.
זה משהו שמזהיר אותנו, מפני סכנות גם.
טבעית, פחד אמור להיות שם.
כן.
אז חרדה אינה פחד, פחד זה דבר טוב, חרדה זה אנשים שלמדו שהם לא יכולים לבטוח בדמות הבטוחה שלהם. שדמות בטוחה זה לא חייב את הורי, הדמות הבטוחה שלי היא כבר זוגתי, צרתי מערכת יחסים חדשה בטוחה בחיי, זה משהו אחר. אז למה יעיל שיהיה חרדים? אז פרופסור אנדור הוא פסיכולוג אבולוציוני, הוא מאמין שתכונות פסיכולוגיות התפתחו גם באבולוציה, ולא רק פיתחנו באבולוציה את העובדה שכבר אין לנו זנב אלא רק עצם זנב.
Okay.
הוא עושה את הניסוי הבא, ואני אתאר אותו ממש בקצרה, כי אני חושב שהוא פשוט ונחמד.
אנחנו רק, אני מוכרח לומר שכרגע אנחנו אמורים לצאת ממש בעוד כדקה למקבץ פרסומות, אז ברשותך רק נחתור לנקודה. גם יוליה הגיעה לכאן מרחובות, והיא כרגע משליחה עליי חפצים על זה שהבאתי אותה ולא נשאר לזמן לדבר. הנה, איי! איי!
איפה הצילום כשצריך אותו?
איי!
ענת, את יכולה לצלם?
איי! בבקשה.
אז אני אגיד במילה אחת, לוקחים סטודנטים, שמים אותם בחדר, ובלי שהם יודעים פתאום אחד המחשבים מעלה אשן, ורוצים לראות מי הראשון שיאתר את זה, ויברח מהר מהחדר שמבחינתם הם חושבים שהוא בוער, ומתברר שאנשים שהם נתפסים על ידינו כהתקשרות חרדה, זאת אומרת אינם בטוחים במערכות הזוגית שלהם, או מערכת ההורית שלהם,
כן.
הם הראשונים שרואים את האש ובורחים. הם כל הזמן בעצם נמצאים שם עם ערוץ אחד פתוח לראות עין אחת פתוחה.
כן, הגיוני.
לא כמו, בדיוק כמו אותה אחת בשיר, וזה רציתי להוביל, שלא ישנה כל הלילה. הם תמיד עם עין אחת פקוחה, ואז טענתו של פרופסור אנדור, שבאבולוציה הם נשארו שם ועדיין נמצאים בינינו, כי זה יעיל לנו כחברה אנושית, שאת בן אדם הראשון שרואה את האש, עושה חברים, אש, בואו נברח.
טוב, זה היה מרתק וחיבור מדהים באמת לסוגים השונים של, של האנשים שאנחנו מוקפים בהם. תודה רבה לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
תודה.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם אפשר לשמוע אותנו בתדר של יד 104.9, התדר הסמוך, ואז שומעים אותנו לא כל כך טוב. מכיר אתם? אוקיי, אנחנו בתוכנית מרתקת עם יוליה סגלין, שהיא מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, שהביאה לנו הרבה מאוד דוגמאות מרתקות של דברים, עניינים, תגליות שהתגלו בטעות. אופסי. במדע, וכרגע אנחנו רוצים לשבור, עדיין לעסוק בטעויות, אבל בטעויות שכולנו עושים בשירים, כשאנחנו שרים שירים, מסתבר שאנחנו לא מדייקים במילים, וחדר לאולפן אביעד רוזנבוים, שהוא עורך מוסיקה ראשי בכאן. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו טועים?
אנחנו טועים כל הזמן. זה נורא מביך.
אנחנו לומדים מזה?
לא, אבל בשביל זה אני כאן, אולי ללמד אותנו על הטעויות שלנו.
בבקשה, נשמח.
בוא נשמע איזה משהו.
אוקיי, בבקשה. הנה מיד הצוות הטכני, ילחץ פלייס. הנה. אה, זה חוזר לך ברח, לא?
כן.
הגמדים מוצאים מקלט באגדות, צללים כהים פוסים אתה אל תוך הלילה.
זה בפזמון, אבל אז ייקח לנו זמן.
אז יוליה, בינתיים, ספרי לנו, את נשואה טרייה, אבל לא קל, לא קל.
נולדתי לפני.
בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
נראה לי זה מספיק זמן.
הפזמון של השיר, מה הוא?
זה החוזלך ברח, לא?
חוזלך ברח, כן. מסתבר שאחד הטעויות הנפוצות, שאנשים חושבים שמדובר בחוזר לפראג.
מה?
כן, כן. זה אחד הטעויות הנפוצות לגבי השיר הזה. זה אולי גם הרבה יותר הגיוני מהכותרת, שאתה יודע בכלל מה היא אומרת.
חוזה לך ברח, הכוונה היא כמובן לחוזה נביא, לא להסתלק.
לא, קרוב, די קרוב, כן. זה לקוח מהמקורות, לגבי הנביא עמוס, שהיו איזה פרעות, והורו לו לברוח משם, כן. אבל אנשים זה נשמע כנראה הרבה יותר הגיוני מהכותרת המקורית.
יותר זול ומשעשע להיות בפראג, מאשר נביא שמגורש.
בדיוק, זה תקופת קיץ לא רעה.
די.
בואו נשמע עוד שיר, אוקיי?
בבקשה.
נשמע את שבת בבוקר.
שבת בבוקר, בבקשה, שיר שמעודד. יעודד אותנו. הנה, יוליה כבר שמחה.
יש לה נישוף. אני רק חושבת על השבת בבוקר.
הנה, הנה, יוליה שכחה את השיחה עם הפסיכולוג הקוגניטיבי.
יום יפה, אמא שותה המון קפה.
זה מתאר את הבוקר שלנו, נראה לי.
מה אבא עושה?
אבא קורא המוניטור.
המוניטור, כן. אבל עוד טעות נפוצה ומשעשעת, אבא קורא המוניטור המוניטור.
באמת?
כן, כן. יש אנשים רבים.
אתה אבא עם דום לב בבית, והוא קורא לצוות הרפואי וליוליה סגלין.
זה כמו שיש מי... יש הרבה תרגומים משפות אחרות שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו לא משתמשים בהם נכון, כמו אמבריקס.
נכון, אבל זה השתרש כבר.
בואו נשמע עוד משהו, בואו נשמע את ריטה.
אוקיי, בבקשה.
שביל הבריחה.
תמיד רצויה כאן.
שמעתי שאתה חובב.
מאוד, כן.
את ריטה.
מי לא גדל עליה?
ציפור בשבי.
יש כל מיני...
ליווי.
גם פה אנחנו צריכים את הפזמון, אבל נחכה.
שווה לחכות.
לחכות? אז נהנה ביחד.
בינתיים, יוליה, את ניסית לו מזמן. הנה. מן התפילה. קורסת?
נמשיך.
חלומי הפרוע.
עכשיו. היה לי מלך.
היה לי מלך, זה מה שהיא שרה, אבל טעות נפוצה ומשעשעת, שחושבים שזה מדבר על היי אלי מלך.
היי אלי מלך.
היא פונה לאלי מלך, מכר חביב שלה מן העבר, אבל זה משהו אחר לגמרי. מה שיפה בטעויות האלה, שבדרך כלל אתה מגלה אותם ברגע שאתה שר יחד עם חברים ומכרים, ואתה היחיד ששר לא נכון. אז רגע, הגילוי הוא חלק מאוד חשוב מהטעות כאן. ובכלל כל העניין הזה של טעויות ופענוח של שירים נורא פרץ לקראת סוף שנות ה-2000, אתר שנקרא אבטיח.
נכון, זה, אבל אותו? זה עוד קיים?
הוא לא פעיל, אבל הארכיון שלו עוד קיים, נכון. למי שרוצה להשתעשע, והאבטיח זה על שם הטעות הנפוצה והמקסימה מהשיר שלמה ארצי, אהבתיה, שאנשים חשבו שמדובר באבטיח, ובכלל שלמה ארצי הוא מלך הטעויות, בכל השירים שלו אנשים מפרשנים ומוצאים דברים אחרים, לפעמים כי הטקסטים המקוריים הם הזויים לא פחות ממה שאתה שר.
הלכתי ברחוב, ראיתי.
יוליה, אל תפתחי חזית עם שלמה ארצי, עם כל הכבוד.
חיבתי הגדולה.
עם כל הכבוד, יוליה. מה זה? מה זה? אתה אמורה לייצג את עולם המדע והידע, לא עכשיו לקבור את הקריירה של האיש.
שלמה ארצי הוא נפלא ומדהים, אבל יש לו לפעמים מילים יוצאות דופן בשירים.
זה סגנונו הייחודי.
אני יכול לתאר טעות משעשעת מתחת שמי ים התיכון, אחד השירים הגדולים שלו, שטעות של מאזין או בן אדם שאלה, תחת שמי ים התיכון לובש ירח אפודה ומתקרר. אוקיי, נשמע מוזר, אבל השורה המקורית מוזרה עוד יותר. עושה ירח אפודה ומתקפל. אז אני לא יודע, אולי הטעות יותר סבירה.
ולכן העולם המדעי, שלמה ארצי.
אגב, האם אתה מכיר את הסדרה בימבה? שרבים קראו לה בימבה למשל?
וואי, אתמול בדיוק ראיתי על זה פוסט. שמסתבר שקוראים לזה בימבה.
האמת ששירי ילדים זה בכלל דבר בפני עצמו, למשל יש את שירי הילדים קוואקו דלאומה.
נכון.
הטעות, יש שם כולנו שרים, או רובנו שרנו דסי מטריקו, מתי שהוא בשיר, כן.
רגע, תן ליוליה לשיר.
כן, יאללה.
בואי נשיר את קוואקו דלאומה. באמת שעדיף שיוליה לא
צריך. זה חימום לכל בשעות האלה. לא, אבל... זה טעות מאוד נפוצה, אבל מסתבר שבכלל בשיר, מה שכתוב, זה בסמלת טריקו.
די!
כן, ולא...
כן, קוואקו דלאומה, זה היפ-הופ, אל תזלזל לי גם בשירים שהם נאמרים, זה בסדר גמור, ודאי.
בהחלט, יש למשל את גשם גשם משמיים, גם שיר ילדים מאוד אהוב ומוכר, אז כולנו שרים כל היום טיפות המים.
נכון.
אבל זה ממש לא נכון.
אלא?
אלא כל המון טיפות המים. כך כתוב. כך כתוב.
יותר רגע משמע,
זה מטורף לגמרי. וקודם כל אנחנו רוצים להודות כמובן לאביעד רוזנבוים, עורך מוזיקה ראשי בכאן, ואנחנו רוצים לעבור ישר מכאן, כי הזכרת את שירי הילדים, אתה גם מוזמן להישאר איתנו, לדבר עם אורן ברזילאי. היום, אגב, הוא יום ההולדת של טוב מריקה ג'אנסון, עכשיו הנה, אני אבטא את זה עכשיו ברצף, טוב מריקה ג'אנסון, הסופרת הפינית שחיברה את המומינים. מי שמכיר את סדרת הספרים הזו, שהפכה לאחת מסדרות הטלוויזיה האהובות בין היתר בישראל. אז אנחנו רוצים לעשות סדר בכל תחום הסרטים המצוירים בחופש, לשמוע את הדירוג של הסרטים הללו, הסדרות למעשה, מפיו של אומן הדירוג והמצחק, אורן ברזילאי, שלום לך.
שלום, שלום, מה קורה?
בסדר גמור, אנחנו כולנו בחופש כמובן, עם ישראל לא עובד, עם ישראל אוהב לעשות על אש ולא לעבוד. סתם, אני אוכל את הראש. מה כדאי לראות בחופש? איזו סדרה מצוירת.
זהו, אז עבדתי קצת על הדירוג של כמה הסדרות האלו, כמובן שאי אפשר להכניס את כולם, כי יש המון המון קלאסיקות והזמן בתוכנית הוא מועט, אז ככה דירגתי את השש ככה ש... השיקול היה אלה שיש לי עליהם פאנצ'ים מצחיקים.
אה, יפה.
במקום, אז בוא נתחיל מהמיקום הנמוך יותר למיקום הגבוה יותר.
בבקשה.
במקום השישי נמצא הלב.
הלב.
למה? קודם כל, כי אמרו לי, דודו אוהב את הלב, תשים את זה ודאי. במקום האחרון. אבל אתה יודע, היום זה לא היה עובד. די, נו, באמת. ילד במדינה זרה בלי אישורי שהייה שפשוט מאגר לאן שבא לו רק כי אמא שלו נעלמה והם עניים, יאללה נו
כן,
שיחזור
סתם...
למדינה אוקיי. והוא מסתובב עם קוף שאף אחד לא בדק מה יש לקוף הזה, אם יש לו מחלות אולי, די נו, פה זה ישראל ארגנטינה,
אני מקבל, אנחנו כמובן ממליצים למאזינים שלנו לקרוא את הספר המקורי הלב, שהוא מכיל הרבה יותר הרבה סיפורים, מרקו הוא רק סיפור של כמה עמודים בספר הלב של הסופר אדמונד דאמיצ'יס, ספר באמת מרתק, ומי מאיתנו לא אוהב את מרקו וקופיפו. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מי שדיבבה את מרקו במקור היא יוליה סגלין. יוליה, הדגימי לנו את הקול של מרקו. את עובדת? התחלת לעבוד עכשיו? את כאילו סיימת משדר מבחינתך?
תנו לי להפריע לך.
נראה שהיא עובדת על הכתבה הבאה במכון דוידסון.
אני מחטפת על מרקו.
מרגלת, מה זה? זה הג'ימל של בעלך? שמכן שוב ריגול במערכות יחסים.
תמיד.
את יודעת לעשות קול של מרקו?
אין לי מושג. איך עושים את הקול של מרקו?
לא יודע.
אתה יודע לעשות את הקול של מרקו?
במקור זו מדברת יפה גבאי, רק נשלים את זה בבקשה. זה במקום האחרון, הלאה?
הלאה, הדרדסים. תראה, אומרים, יש את התיאוריה שהדרדסים זה, המבנה החברתי שלהם הוא מחקה קומוניזם, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שזה איזשהו משל קומוניזם. לדעתי זה קצת יותר דומה לקאט. זאת אומרת, יש שם מנהיג זקן וקריזמטי.
סיפור שגרגמל הוא היהודי, עם האף וה...
נכון, נכון, אבל אני יותר מודאג מהמבנה של הדרדסים עצמם. זאת אומרת, הוא מנהיג חבורה שכולם נקראים על שם התפקיד שלהם בשבט, זה לא קצת מחשיד, ויש רק דרדסית אחת, שהיא בכלל, אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, בפרק הראשון נוצרה כדי לפתות את הדרדסים, נוצרה על ידי גרגמל.
נכון.
והיא שותה שיקוי שדרדסה בהכין, ואז היא נהיה טובה. איך אנחנו יודעים שהיא נהיה טובה? כי השיער שלה הופך לבלונדיני.
מצוין.
ומה יותר טוב מלהיות ארי.
מצוין. אגב, במקור באמת, היא נוצרה על ידי גרגמל עם שיער שחור, ובאמת, בזכות הקסם של דרדסבא, היא הפכה לטובה ולבלונדינית. שימי לב למסר, יוליה. גשי לצבוע את השיער, יוליה.
אף אחד לא שואל איך הם התרבו לפני, כן.
שאלה מצוינת,
אוקיי.
אגב, שאלה נוספת, אם גרגמל יכול לייצר דרדסים, מה הוא רוצה מהם? שייצר ויוכל. הלאה, כן.
הוא יכול אולי רק דרדסיות. בוא, הלאה. אוקיי, במקום הרביעי נמצאים, אני שם אותם ביחד, החיים פלוס היו היה.
נכון, זה אותו יוצר.
זה אותו קאסט. עכשיו, זו סדרה שלימדה את כולנו ערך חשוב, שקוראים לו נפוטיזם. עכשיו, תראה, אני יודע שבמאים מסוימים אוהבים לעבוד עם שחקנים שהם אוהבים, אבל די, נו, מה נראה להם? שהם ילעקו את אותו סט של שחקנים גם לחיים וגם ליויה, ולא נשים לב שפתאום הפיניקים הקדמונים הם חיידקי סלמונלה.
מצחיק מאוד.
מצד שני, אתה יודע, צריך למנו שיעור חשוב, שזה שצריך להיזהר מג'ינג'ים, וזה שיעור שאני מעריך עד היום.
לא יפה, כי אולי היא ג'ינג'ית. אוקיי, בבקשה. שלושת המקומות הראשונים.
אמרו לי שיהיה אות, זה
כן,
נכון?
כן, הנה, במקום השלישי, זה האות, אוקיי. זה מקסימום השקעה. אבל הנה לא. האנדר, זה הפתיח של הסדרה שהיא נמצאת במקום השלישי, בואו נאזים. אם כן, כמובן היא כמובן ללב של מרקו, פינוקיו. לא, זה כמובן צבי הנינג'ה, אהובים עלינו.
תראה, צבי הנינג'ה, מה זה? זה ארבעה חבר'ה שהם גרים בביוב והם מוכרים פיצה כל היום.
נכון.
עכשיו, סורי, אבל זה לא עלילה וזה לא סדרה על מוטנטים, זה בסך הכל מתאר... אתה יודע, מה שקורה בדירת שותפים בפלורנטין.
יו, זה ממש... זה כמעט אני אמרתי את זה, וטוב שאתה אמרת את זה. יש לי הרבה מאוד חברים מתחום הסטנדאפ, אגב, שבדיוק ככה חיים ובמקום הזה.
ואפילו אחד מהם רקדן, כאילו די, נו, זה ממש משל...
מעולה. יש לנו עוד שתי דקות, אז קדימה, המקום השני והראשון.
במקום השני, סדרה שלא מספיק זוכרים, לדעתי, קוראים לה אבירי האור הקסום. מישהו זוכר את זה?
אני לא כל כך.
סדרה מעולה על, בעצם מה שקורה שם זה אבירים שנלחמים באבירים רעים, בעולם פוסט-אפוקליפטי, אתם יודעים מה שקורה לכולנו. סדרה מעולה בתיאוריה, כי כל אביר יכל להפוך שם לחיה. וזה נשמע מגניב כשאתה ילד, אבל אז אתה חושב על זה ואתה מתבגר ואתה אומר, רגע, למה להפוך לחיה? מי רוצה להפוך לחיה? אני לא טיפסתי במעלה שרשרת המזון, והשמדתי על מינים אחרים, והמללתי מינים אחרים רק כדי לחזור אחורה. אתה יודע, יש לי הגודלים, ואני אוהב את זה, אז בוא נשאר שמה.
אגב, אתה גם מזכיר את הסדרה המופתית Manimal משנות ה-80, על אותו אדם שהפך לבעלי חיים. יוליה, את ודאי זוכרת את הסדרה הזו.
בטח.
אני אביא לכם את הפתיח פעם הבאה.
אז אולי זה מה שהייתי.
ויש לנו עוד דקה במקום הראשון.
הסיבה שהתכנסנו, המומינים.
נכון.
אני אסביר למה. תראה, יש את תיאוריית הקונספירציה שמדברת שבפרק האחרון סנופקין מתעורר והכל היה חלום שלו, הוא ילד בשואה. אתם מכירים את זה?
מה? לא.
כן, כן. תיאוריית הקונספירציה די מוכרת, לפחות בישראל.
מעניין.
וזה לא נכון, אבל אני אוהב את זה שזה קיים, כי הרי אחרת איך זה קשור לנו? אתה יודע, איך אנחנו נוכל לאהוב את זה, אם אין בזה קצת שואה ככה לנשמה, נכון? כך, אחרת איך זה קשור אלינו? זה רק על עמק בפינלנד ואין שם... מצד שני, חבל שלא הראו את הסיום האמיתי של מה שקורה במומינים.
מה הסיום האמיתי? תעשה לנו ספוילר.
סנופקין עולה על אונייה ומגיע לפלסטינה ומקים שם, אתה יודע, בית לאומי לעם היהודי.
וכך הוא רכש את נווה צדק ב5 שקלים. טוב, אני רוצה להודות מעומק הלב לך על הדברים האלה. תודה רבה לאורן ברזילי על הדברים. ואנחנו סיימנו את המשדר שלנו, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב למי שליוותה את המשדר בצורה מרתקת, יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, תודה רבה לך יוליה. תודה רבה גם לכל מי שעמל על השידור הזה. תודה רבה לענת רחל אורי על עריכת המשדר ועל הפקתו. תודה רבה גם לאבי שמאי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירא. שיהיה יום נעים. תודה רבה.